אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, מה שלומכם? הבוקר אנחנו עם התקדמות תוכנית החלל הסינית. נדבר גם על האפשרות של שנת חורף בבני אדם. כרגע נראית כמו אופציה לא רעה בכלל. על השפעת מקום המגורים על רעלת הריון, ונהיה כאן עם חשיפת המחקר של נאסה על אבאמים. עורכת אלכס לויקר על ההפקה, טל ניסן ואניה קלזון, וגם איתי אשת על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. שעמום זה לפעמים טיסות חלל האלה, זה ארוך. היה נחמד אם היינו יכולים לישון אותם. האם בעתיד נוכל להיכנס למצב של תרדמת חורף באמצעות שימוש בגלי אולטרסאונד? והאם זה בכלל מוגבל לתרדמת חורף? נגיד, בישראל אנחנו רוצים לשאול מה עם תרדמת קיץ? או מה עם תרדמת קדנציה? לא יודעת, כל מיני תקופות שבהן היינו רוצים פשוט להתנמנם לפרק זמן ארוך. נפנה לברת שפירה, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
אז אני מבינה שאפשר לארגן תרדמת חורף, כן? באמצעות פרוטקציה ואולטרסאונד?
אז זה לגמרי סוג של חלום אנושי, נכון? ללכת לישון כשאפשר, אם זה למסעות חלל, ככה, נכון? החלום הרטוב של שנות ה-60, שנצא למסעות חלל ונכבוש את הגלקסיה, ונרדים את עצמנו לאורך המסע כדי שנוכל לשרוד את המסע.
כן, כי כמה תשחצים כבר אפשר לפתור?
בדיוק, אז זה באמת איזשהו סוג של טכנולוגיה חלומית, עתידנית, שאנחנו שואפים להשיג, וזה משהו שהוא נורא מעניין, כי כמו שאמרת, שנת קיץ יכול להיות רעיון מצוין, וזה משהו שקיים בעולם החי, שנת קיץ.
יש גם שנת קיץ? לא רק שנת חורף?
כמובן, כמובן, כל פעם שיש איזה שהם תנאים שהם קיצוניים מדי, תמיד יהיו כל מיני דרכים להתמודד עם התנאים האלה, ואחת הדרכים היא לחכות שזה יעבור. כלומר, אם קר מדי, אני יכול להיכנס לשנת חורף, ולחכות שכל המצב הבלתי סביר הזה פשוט יחלוף, ויכול גם להיות מצב ששנת קיץ, שקיץ מאוד מאוד קשה, יצורים שמורידים קצב מטאבוליזם, מורידים קצב פעילות, מורידים טמפרטורת גוף, ומחכים שכל המצב הזה יחלוף, שהם לא יצטרכו להתמודד עם
לצנן את עצמם. זה ממש תיאור של היפים בסיני, נחמד.
לגמרי. אבל יש כל מיני רמות של המצב הזה, כלומר אפשר שנת חורף ככה באקסטרים, שבאמת אני הולך לישון עכשיו לכמה חודשים ומחכה שזה יחלוף, אבל יש גם שנת חורף שהיא לא עד הסוף. ולמצב הזה אנחנו קוראים בביולוגית טורפור, וזה שינה שהיא מצב של שינה וערות לסירוגין, כלומר אני מתנמנם, מוריד קצב, מתעורר, רואה שזה חולף, עושה את זה לזמנים מאוד מאוד קצרים, והשנת חורף הקצרה הזאת, שהיא קורית ככה בפעימות, אנחנו קוראים לה טורפור, ואנחנו רואים אותה בכל מיני יצורים. למשל, במחרסמים ובציפורים אנחנו רואים את המצב הזה, ואז מה שעשו חוקרים זה אמרו לעצמם, האם אני יכול לגרום למצב הזה, לטורפור הזה, לקרות בצורה יזומה? אז השלב הראשון היה לזהות מהו האזור במוח שפעיל ואחראי וככה נכנס לפעולה כשהמצב הזה קורה, ומה שהם גילו, הם גילו אזור במוח, באזור ההיפוטלמוס, שממש פועל ואחראי לכניסה הזאת.
כלומר, זה אזור שנכנס לפעולה, ולא כמו שציפיתי שזה כל מיני אזורים שיוצאים מפעולה.
אז צריכים לקרות דברים במצב הזה. קודם כל, טמפרטורת הגוף יורדת. אז יש כאן עניין של ויסות טמפרטורה, זה אזור שאחראי על ויסות טמפרטורה. יש כאן עניין של מטאבוליזם שיורד. אז יש כאן גם אזור שהוא אחראי על הקצב המטאבולי. קצב הלב יורד, כלומר קורים דברים, זה לא שהם לא קורים, כמו שאת אומרת. זה לא שאני מפסיק פעולה ואז הכל משתתק וצונח, אלא הכל צריך להיות נורא נורא מבוקר. אז מה שהם עשו קודם כל, לאתר את האזור הזה, ואז הם לקחו עכברים, שהם נכנסים לטורפור באופן טבעי. והם השאירו...
מתי הם בטורפור העכברים האלו?
כשקר מדי, למשל. כשקשה מדי, שוב, כל פעם שיש איזשהו מצב שקשה לי להתמודד עם המצב, אני צריך להפעיל יותר מדי משאבים ולשרוף אנרגיה על לשמור על המצב בסטטוס קבוע הרגיל, אז אני מעדיף להיכנס לאיזשהו מצב של היברנציה מקומית כזאת. עכשיו, אפשר להבין. עכשיו, הם השאירו את העכברים בטמפרטורת חדר, כלומר, לא במצב שהם באופן יזום ייכנסו למצב של טורפור, והם עשו להם כסדות קטנות כאלה, ובעזרת גלי אולטרסאונד של גלים שמגרים למעשה בצורה שהיא לא פולשנית את האזור הזה במוח, הם הפעילו כל מיני תדרים וראו מתי האזור הזה מופעל, מתי האזור הזה מקבל איזשהו גירוי. והם ראו שברגע שהם מגרים את האזור הזה במוח בעזרת גלי אולטרסאונד, העכברים האלה, טמפרטורת הגוף שלהם צונחת במשהו כמו 3 מעלות, קצב הלב יורד ב-47%, המטאבוליזם שלהם משתנה, כלומר, הם מפסיקים לצרוך פחממות ושומנים, אלא עוברים לצרוך בעיקר שומנים, מה שמעיד על מצב של עייפות, ולמעשה הם מצליחים להכניס אותם למצב של שינה, של שנת טורפור, בצורה יזומה, ואם הם משאירים את הגלים האלה פועלים, וכל זה מנטרים את הפעילות הגופנית שלהם, הם מצליחים להשאיר אותם ככה אפילו 24 שעות, וברגע שהם מפסיקים את השידור הזה, העכברים האלה מתעוררים וממשיכים את חייהם כרגיל.
כלומר, אתה צריך לעבוד כל הזמן. זה לא שזה סוויץ' וגמרנו.
נכון, זה לא שאני מפעיל משהו ואומר, יאללה ביי, אני אעיר אותך באיזה גל נגדי, זה לא עובד ככה. אלא אתה צריך לעשות כל הזמן איזשהו פידבק, לראות שאתה כל הזמן מגרה את האזור הזה במוח, וגורם לו להישאר במצב הזה. עכשיו, מה שהיה עוד יותר מעניין זה שהם לקחו גם, אמרו, אוקיי, עכברים יודעים לעשות את זה בטבעי. מה אם אני אקח יונק שלא נכנס באופן טבעי לטורפור, ואני אראה אם אני מצליח לייצר את המצב הזה אצלו. אז הם לקחו חולדות, וחולדות לא מתאפיינות ביכולת הזאת להיכנס לטורפור באופן יזום, והם עשו את אותו תרגיל על החולדות, וראו שגם אצל החולדות הם רואים ירידה בטמפרטורת הגוף, כלומר, בטמפרטורה שלהן, כלומר, איזושהי כניסה למצב של טורפור, להורדה של קצב מטאבולי, אבל הם לא בדקו את כל הגורמים, זאת אומרת, הם לא בדקו את זה ממש כמו אצל העכברים, אבל הם ראו שכן יש כאן איזושהי הפעלה של המנגנון שעוד דורשת התייחסות בהמשך והמשך מחקר.
אוקיי, אז גם לגבי בני אדם, אנחנו עדיין לא שם, נכון?
אנחנו עוד לא שם.
אוקיי, אז רציתי לשאול אותך, בסוף השבוע הייתה כתבה גדולה מאוד ומרתקת, לגבי, אפשר להגיד, שיבה ממצב של מוות, היה מוסף הארץ, וגם שם היה מין דיבור על סוג של קירור / הרדמה, שבעצם מאפשר חלון טיפול גדול יותר.
נכון.
זה מה שאנחנו מדברים עליו יכול להיות גם כן משהו שעוזר למצב הזה?
אז כמובן להיכנס לשנת חורף זה איזשהו חלום לא רק ברמה של פנטזיה, או אפילו עתידנית של איזושהי נסיעות לחלל, נסיעות מאוד מאוד ארוכות וההורדה של המטאבוליזם, אלא יש לזה אפליקציות אפילו שהן מאוד מאוד יומיומיות, ויכולות להציל חיים. כי כשאנשים נפגעים בתאונות, או במצבים שבהם הגוף צריך עכשיו להחלים, ויש לך חלון הזדמנויות מאוד מאוד קצר להציל אותם, אחד הדברים שאתה רוצה לעשות כמטפל, זה להוריד למעשה את הקצב המטאבולי, להכניס את כל הגוף למצב של
העתה.
הרבה יותר לאט זה.
כן.
זה העתה, זה למעשה קצת לעצור את הזמן מבחינת הגוף, לעשות את הכל הרבה 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 יותר לאט, כדי שהצוות הרפואי יוכל לטפל בו. והמצב הזה של טורפור הוא בהחלט דבר שאפשר להשתמש בו כדי להגדיל את חלון ההזדמנויות הזה. כי אם אתה יודע לשים איזושהי כסדה קטנה ולהוריד את הקצב המטאבולי ולהגיד לכל הגוף להירגע עכשיו ולעשות את הכל הרבה הרבה יותר לאט, אתה מאפשר לצוות הרפואי להגדיל את חלון ההזדמנויות שבו אפשר להציל חיים.
וואו, טוב, אז בהחלט יש למה לחכות גם בתחום זה, לא רק בתחום הנמנום הקיצי, שאולי נידרש לו בשנים הקרובות. אני מודה לך מאוד. ורד שפירה, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב, תודה רבה.
בוקר טוב.
מקובל לחשוב שהמנגנון שמאפשר לציפורים לנווט במהלך הנדידה שלהן הוא בעצם מנגנון שטבוע בהן גנטית. אבל מחקר חדש מראה שלפחות במין ציפורים אחד, הנדידה היא משהו נלמד. נפנה לדוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע. שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר אור. אז אנחנו מדברים על מחקר שבעצם בודק הרגלי נדידה של גוזלים, נכון?
נכון. מה שניסו במחקר הזה לעשות זה בעצם להפריד את המרכיב הגנטי, איזשהו מרכיב נלמד או מרכיב סביבתי, ובשביל זה צריך סביבה כמה שיותר מבוקרת, ובשביל זה ממש לקחו ביצים, הדגירו אותם באינקובטור של מין של ציפור שנקראת לימוזה מצויה, זה מין חופמאית, ציפור שחובבת אזורים של מים רדודים ובוץ, ובעצם גידלו אותם בתנאים מבוקרים, וככה בעצם הצליחו באמת לבודד בצורה מאוד מאוד מדויקת את הגורמים שמשפיעים על הנדידה שלהם.
ואז הם העבירו את הגוזלים האלה שהם גידלו המעבדה, הם צרפו אותם למעלה להקה אחרת? מה הם עשו?
נכון, בעצם לקחו ציפורים ממקור גיאוגרפי אחד, ושחררו אותן ביחד עם להקה במקום אחר, בעצם מהולנד, היגרו אותן לפולין, שבעצם מסלולי המקור של האוכלוסיות משם הם שונים. הציפורים מהולנד נודדות דרומה או דרום מערבה ומבלות את החורף בחופי מערב אפריקה, והציפורים מפולין נודדות דרומה או דרום מזרחה ומבלות את החורף בחופי מזרח אפריקה. יש מין קו פרשת מים של הנדידה שם, ובעצם בדקו, ניסו לבדוק האם הציפורים המאומצות שמצטרפות ללהקה חדשה יצליחו לאמץ את הרגלי הנדידה הנלמדים של אותה להקה שצורפו אליה.
אוקיי, ומה יצא?
באמת גילו שכמעט כל הפרטים, גם בנדידה דרומה בסתיו וגם בנדידה צפונה באביב, אימצו את הרגלי הנדידה של הלהקה אליה הם צורפו. זאת אומרת, הפרטים הצעירים שנדדו במקור עם הקבוצה מהולנד, המשיכו לנדוד באותו מסלול של הקבוצה המקורית להולנד, זאת אומרת, לחופי מערב אפריקה. לעומת זאת, הציפורים של מזרח אירופה נדדו עם הלהקה החדשה למזרח אפריקה. זה עבד, כמו שאמרתי, גם באביב וגם בסתיו. מה שמעניין, מה שהם עשו, הם אפילו לקחו ביצים מאותה תתולה של אותה אמא, שתיים להולנד, שתיים לפולין, ועדיין שם המרכיב הלמידתי, הקבוצתי, היה מאוד מאוד חשוב בלמידה שלהם.
אוקיי, אבל אנחנו לא אומרים שזה לא גנטי בכלל, נכון? אנחנו באמת אומרים, כמו שאתה אומר, שהרכיב הלמידתי הוא חזק משחשבו?
נכון. קודם כל, בכלל, כל הנושא הזה של חקר הנדידה, למרות כל המדע המתקדם, הוא עדיין תעלומה אחת גדולה. אנחנו מתחילים לאט לאט להבין קצת יותר עם הטכנולוגיות החדשות שמצליחות באמת להבין...
רגע, בוא ספר לנו טיפה על הטכנולוגיות החדשות האלו ובמה הן נבדלות מהקודמות?
בעיקר מה שקורה שיש היום משדרים הרבה יותר מתוחכמים ממה שהיה אפשר, והרבה יותר קטנים שבעצם מאפשרים לשים את המכשיר הזה על גב של ציפורים יותר קטנות, שככה המשקל לא מפריע להן בנדידה, וגם היכולת שלהן באמת לאגור את המידע בצורה הרבה יותר מדויקת. פעם זה היה נעשה באמצעים יותר פרימיטיביים, עם מכשירים כבדים, שרק ציפור, נגיד, בגודל של חסידה הייתה יכולה לסחוב, במחת היחס של המשקל. היום כבר ציפורים הרבה יותר קטנות יכולות לעוף בצורה בטוחה, עם משדרים על הגב, שבאמת בצורה מאוד מאוד מדויקת, קולטים את לא רק את המיקום, גם את המהירות, גם את הזווית, אז אפשר לדעת מה הפעילות של הציפור ודברים כאלה. העושר של המידע הוא מאוד מאוד גדול, והוא כל הזמן עולה, ובאמת מוביל את הגליות חדשות כל הזמן. זאת אומרת, באמת גם החוקרים האלה שפרסמו את המחקר מהאוניברסיטה הזאת בהולנד, מודים שזה רק קצה הקרחון, ושכנראה התופעות האלה הן הרבה יותר נרחבות, וכל זה מתרחש באמצעות הלמידה שכל הזמן מתקדמת.
ציפורים נודדות. הן נודדות... על פי רוב, מן הסתם, הלהקה שלהם, הם נודדות יחד עם ההורים שלהם גם? יש איזה מין למידה שקורית גם כך באופן טבעי?
זה מאוד מאוד תלוי. כל קבוצת ציפורים היא נודדת אחרת. יש המון ציפורים שנודדות יחידאיות לגמרי. אני חושב כנראה שמספרית, וכנראה הכמות הגדולה ביותר, לפחות מה שעובר מסביבנו.
יחידאיות? מה, ככה? לבד?
רוב הציפורים הקטנות שאנחנו רואים נודדות דרכנו, סבכיים ועלוויות וקניות וחנקנים, אפילו הצעירים עוזבים את הקן, מתארגנים לנדידה ויוצאים לבד, בלי ההורים, בלי להקה. יש אחרים שנודדים בקבוצות משפחתיות, מכירים את האגורים למשל, ואווזים, ויש כאלה שנודדים בלהקות מעורבות של משפחות, זאת אומרת, זה לא רק משפחה אחת, אלא קבוצות גדולות, כמו למשל החופמאים והלימוזה שנשאו המחקר הזה, היא אחת מהקבוצה הזאת.
אוקיי, אז אמרנו שהרכיב הלמידתי הוא גדול, והוא לא מבטל את הרכיב הגנטי, אבל בהחלט אפשר להגיד שאולי יש רכיב גנטי שהוא זה שמאפשר את הלמידה, לא?
בהחלט כן, ובהחלט גם יש שילוב בין שני המרכיבים האלה, כנראה גם בין פרטים שונים, מבדלים בין פרטים שונים, בין אוכלוסיות שונות ובין מינים שונים, נותן איזשהו כלל אצבע אחד לכל ציפור, ובטוח שיש למידה גם אצל הציפורים שנודדות באופן יחידאי, רואים את זה למשל לפי אחוזי השרידות שלהם, אצל המון ציפורים, הנדידה הראשונה היא מאוד קשה, ואחוזי התמותה של הצעירים בנדידה הראשונה הם מאוד 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 גבוהים, ובעצם הציפורים שמצליחות לשרוד את הנדידה הראשונה, לחזור לעונת הכינון הראשונה אחרי הנדידה הארוכה הזאת, שיכולה לפעמים להגיע ל-10,000 קילומטר לכל כיוון, רק אלה בעצם הן מצליחות לקנן ולהמשיך לנדוד.
אז רגע, אתה אומר שאחוזי התמותה בנדידה הראשונה, הם לא כרוכים רק בכך שהציפור היא אולי עדיין צעירה יותר וחלשה יותר, וגם זה לא בהכרח איזשהו עניין, אתה יודע, אבולוציוני שמשמר את הטובים, זה עניין גם של הניסיון שאין לציפור הנודדת ושיש לה בנדידה הבאה.
זה בהחלט עניין של ניסיון שנלמד גם אצל הציפורים הקטנות ביותר. רואים את זה שוב בצורה אמפירית עם ההצלחה, העלייה בשרידות ככל שהציפור מתבגרת. אבל בהחלט, בהחלט יש עניינים חשובים מאוד של גנטיקה ושל הרכבים הלהקתיים, המשפחתיים, שמסייעים בנדידה, בציפורים שנודדות ככה. כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד מורכב, אין כלל אחד לכל הציפורים. אבל לאט לאט אני חושב שמצליחים להבין באמת את התנאים שמשפיעים על התהליכים האלה של הלמידה, וגם בעצם מאוד חשוב לעשות את ההקשר, למה המחקר הזה חשוב, את מה זה מעניין.
כן.
מה שמעניין, למשל הלימוזה הזאת שעשו עליה את המחקר, היא ציפור שנמצאת בסכנת הכחדה, והבתי גידול שלה, בתי הגידול הלכים, גם במערב אירופה, גם אצלנו, הולכים ונעלמים כתוצאה מפעילות האדם, כתוצאה משינוי האקלים. מרחקי הנדידה מתארכים כתוצאה משינוי האקלים. ובעצם היכולת של ציפור להראות איזושהי גמישות, איזושהי התאמה לתנאים משתנים שמשפיעים על הנדידה, היא יכולה לעזור לה לשרוד ובעצם להתמודד עם האתגרים החדשים שצצים בפניה, כמובן עד גבול מסוים.
כן, הלמידה צריכה להדביק את קצב ההשתנות של הסביבה.
וכמובן שתמיד הסביבה משתנה יותר מהר, אבל בכל זאת, איזושהי פלסטיות בהרגלי הנדידה של הציפורים, אולי אולי מסמנת איזשהן חדשות טובות בשבילן.
דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע, תודה רבה, יום טוב.
תודה לך, יום טוב.
מודל חדש לאבולוציה האנושית מציע כי הומו ספיאנס צמח מאוכלוסיות קרובות רבות. ולא מקבוצה אחת. כפי שחשבנו, עם הפרטים וההסבר, הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה שמזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
זורקים לפח את כל מה שידענו, מתחילים מחדש?
זה מה שיפה בכלל במדע, שיש את האופציה, פשוט לזרוק הכל לפח ולהתחיל מחדש. אבל אני לא בטוח זה כאן.
אוקיי.
מצער וגם משמח, אפשר להגיד.
כן.
אנחנו מתווכחים על זה במשך הרבה מאוד שנים. אנחנו יודעים שמוצא האדם המודרני הוא מאפריקה. זה ברור מהרבה סיבות. זה ברור קודם כל כי השלדים הכי עתיקים של אדם מודרני, הומו סאפיאנס, הם מאפריקה.
כן.
אז זה קודם כל מבחינת העצמות. אבל גם כשהתחלנו לרצף DNA, ברור שאפריקה העתיקה יותר, כי השינויים בגנים, או השינויים יותר נכון להגיד ב-DNA בתוך אפריקה, בתוך הקבוצות שגרות באפריקה, הם גדולים יותר מאשר מחוץ לאפריקה. אני רוצה רגע...
לא, אתה תסביר את המשפט הזה.
כן, זה לקח לי גם זמן להבין את זה. נתחיל מזה שרוב ה-DNA שלנו לכאורה לא עושה כלום. הוא לא מקודד לחלבונים, הוא לא עושה כלום.
זה ממש אוכל חינם.
ממש אוכל חינם, אפילו כשאני למדתי ביולוגיה, קראו זה ג'אנק DNA.
כן.
זה, ולא עושה שום דבר. היום אנחנו יודעים שזה לא ככה. יש לו תפקיד מאוד חשוב, למשל, מבנה הפיזי, במבנה עצמו של ה-DNA, יש לו עוד הרבה מאוד חשוב. זה, אבל זה נכון שהוא לא מקודד לכלום. ולמה זה חשוב לענייננו? כי אזורים שלא מקודדים, ההנחה היא שקצב המוטציות הגנטי בהם הוא קבוע, פחות או יותר, בטח לאורך זמן. מכיוון שאם יש מוטציה גנטית באזור שמקודד, סתם אני אומר, כן, למבנה הלב, אז זה לא יעבוד, אי אפשר. יש בקרה הרבה יותר חשובה על הדבר הזה, זה גם יביא למוות של האורגניזם, אז לכן זה לא קורה. באזורים שלא מקודדים לכלום, אז אם יש מוטציה, זה לא משנה שום דבר. וכך לאורך זמן אנחנו צוברים מוטציות באזורים האלה. וככל שיש יותר מוטציות, איך אנחנו יודעים ששני אורגניזמים יותר שונים אחד מהשני? זה בסדר הדבר הזה שאנחנו קוראים לו DNA ומחקר טקסונומי של DNA. ובאמת, באפריקה השינויים הרבה יותר גדולים מאשר מחוץ לאפריקה. בכל האוכלוסיות שמחוץ לאפריקה, השינויים יותר קטנים מאשר מה שאנחנו רואים בתוך אפריקה.
אוקיי.
אז לכן אנחנו יודעים שבאמת מוצא אדם הוא מאפריקה. ואז השאלה הבאה שנשאלה, ואנחנו לא ידענו לענות, אנחנו זה אנתרופולוגים הפיזיים, זה מאיזה קבוצה היא באפריקה, או מי הקבוצה באפריקה הכי דומה לנו היום, שחיה היום או שחיה פעם, שממנה יצא כל האדם המודרני מחוץ לאפריקה. והוויכוח הגדול היה, האם זאת אוכלוסייה אחת, זאת אומרת קבוצה מסוימת אחת באפריקה, שממנה כל בני האדם מחוץ לאפריקה הגיעו, או שמדובר בערבוב של הרבה מאוד קבוצות שעשו את זה לאורך הרבה מאוד זמן. וזה היה ויכוח מר ובאמת רב אמוציות. ועכשיו יצא מחקר בנייצ'ר, שזה עיתון מאוד מאוד חשוב ובאמת עיתון, כולנו קוראים אותו, שאומר אומר כמה דברים. א', בני אדם נוצרו, בני אדם מודרניים שמחוץ לאפריקה, הגיעו מרבוב של כמה אוכלוסיות, בעיקר במזרח אפריקה. אבל אפשר להגיד לאורך מרכז אפריקה. איך הם הגיעו לזה? הם הגיעו לזה כי הם בדקו עוד אוכלוסיות. למשל אוכלוסייה שנקראת, או שבט שנקרא נאמה בדרום אפריקה.
כן.
ברור שהוא שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו מוצאים היום באדם המודרני.
הכל, המחקר הזה כלל ריצוף גנומי של עוד 44 פרטים, נכון?
נכון.
עד עכשיו לא ריצפו.
שלא היו במאגר הגנטי שאנחנו מסתכלים עליו בכלל. זאת אומרת, ממש הלכו לשבט הזה, דגמו רוק מהלחיים, מהחלק הפנימי של הלחי, וריצפו את ה-DNA שלהם, בעיקר אותם אזורים שאנחנו יודעים שהם משמעותיים לאבולוציה, לשינויים, לקצב השינויים שאנחנו מדברים עליו. והתברר שהם כמעט לא תרמו כלום לאוכלוסייה שמחוץ לאפריקה, או לשאר האוכלוסיות האפריקאיות, ופעם אחרונה שאנחנו מדברים על איזשהו שבט או קבוצה אחת שממנה יצאו כל בני אדם, אנחנו מדברים על בערך לפני 130 אלף שנה. לפני 130 אלף שנה היה איזשהו כנראה קבוצה, מדברים על קבוצה או שתיים, שמהם כנראה כל הבני האדם יצאו, ואחר כך אנחנו מתחילים עוד כמה פיצולים, לפני בערך 100 אלף שנה, זהו, זו הפעם האחרונה שהנאמה תרמו לגנטיקה שמחוץ לאפריקה, וכנראה שכל בני אדם שחיים היום, באמת מקורם באותם קבוצות שחיו, אני אומר, במרכז אפריקה, אבל בעיקר במזרח אפריקה. וזה נותן לנו איזושהי תשובה לשאלה הזאת, של מאיפה בעצם אנחנו יצאנו. זה גם נותן לנו תשובה, אנחנו מכירים שלדים של בערך 120 אלף שנה, שלדים של אדם מודרני ב-120 אלף שנה. כנראה שאותם שלדים לא הייתה להם המשכיות גנטית, כי אם כבר לפני 120 או 130 אלף שנה אנחנו מוצאים פה אדם מודרני, זה לא אותו אדם מודרני שאנחנו מכירים היום. אולי נראו אותו דבר, אבל הגנטיקה שלהם לא הייתה אותו דבר. וזה עוזר לנו לענות על כמה שאלות. וכמובן השאלה זה, האם יאו, בזה סגרנו את הנושא, והאם אנחנו בעצם, יש לנו תשובה מוחלטת ומוחצת.
אני מקווה שהתשובה היא לא, כי אז מה יהיה עם הפינה שלך?
בדיוק, בדיוק. עכשיו, למה התשובה היא לא? כי מי אמר שדגמנו באמת את כל קבוצות האדם שתרמו לדנ"א האנושי מחוץ לאפריקה? לא דגמנו ולא בדקנו את כל השבטים שחיים היום באפריקה. אנחנו גם לא בדקנו את כל השבטים שחיו באפריקה, זאת אומרת, עצמות. אולי יש איזשהו שבט שאנחנו לא מכירים אותו, שנכחד לפני 100,000 שנה, והוא המקור העיקרי. אנחנו פשוט לא יודעים. ולכן, לשמחתי הרבה, אני חייב להגיד, הוויכוח הזה כנראה ימשיך לעוד הרבה מאוד זמן, וזה בסדר, זה מה שיפה באמת במדע, שאפשר להביא כל פעם נתונים חדשים, ולשאר השערות, ולבחון אותם, ולראות מי צודק יותר ומי צודק פחות.
לכרגע. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה השם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
תודה.
אני חשבתי שטייקונאוט זה כינוי לטייקון, שקונה לו מקום בטיסת חלל, מין איזה כינוי לג כזה, אבל לא, מדובר פשוט באסטרונאוט סיני. לאחרונה שגרה סין צוות של טייקונאוטים, שכלל לראשונה אזרח, שאינו בהכרח טייקון, לתחנת החלל שלה, וסין הודיעה על כוונתה להנחית בני אדם על הירח, עד שנת 2030. אנחנו רוצים לשמוע הכל אודות התוכנית הסינית הזו ממיכאל לוי. הוא מנהל הניו מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, או שנגיד ניהו.
ניהו, ניהו גם לך. כן, אני מרגישה טיפה ככה מיישרת קו כשאני אומרת בחדווה כזו ניהו. אז בואו נדבר על התוכנית הסינית. אבל דבר ראשון, אני רוצה לשאול אותך, למה הם בכלל צריכים, למה צריכים תחנת חלל משלהם? הם לא יכולים להשתמש במה שיש.
אז זהו, אז זו שאלה טובה, וזו שאלה שהתשובה אליה יותר פוליטית ממדעית. יש פה הרבה נושא של אמריקאים שלא רוצו לשתף פעולה עם הסינים, ואפילו הביאו איזשהו חוק שאוסר על כזה שיתוף פעולה, ואז הסינים פשוט לא הייתה להם ברירה, והם צריכים לרוץ עם התוכנית חלל שלהם, ועם התחנת חלל שהיא נפרדת לחלוטין. מהתחנה הבינלאומית.
אבל בתחנה הבינלאומית יש גם כל מיני מדינות שהן לא בהכרח הכי בסטיז. הסיפור עם סין זה בגלל שהממשלה מאוד מעורבת בענייני חלל? למה דווקא כן. הסינים? כן?
יפה, אז כמו שאמרתי, יש פה משהו פוליטי, ויש בעצם מרוץ חלל חדש. אנחנו מכירים במלחמה הקרה, היה את המרוץ בין ברית המועצות לארצות הברית, שהסתיים בנחיתה על הירח, אז כרגע יש לנו מרוץ חדש לגמרי, וגם ההכרזה הזאת של סין, שאמרה שהם הנחיתו בני אדם על הירח, אז יש את ההכרזה של ארצות הברית, שאמורה אוטוטו גם להנחית, במסגרת תוכנית ארטמיס, ב-2025. אז יש כאן ממש תחרות ביניהם.
טוב, כשאתה לא משתף מישהו, זה לא אומר בהכרח שהוא יישאר מאחור. לעתים זה אומר בדיוק ההפך. אז בוא נדבר על מבנה תחנת החלל הסינית. לכמה אנשים היא מיועדת, למשל?
אז התחנה היא הרבה יותר קטנה, היא יותר חדשה, אבל היא יותר קטנה, היא מורכבת משלושה מודלים בעצם. בעצם כשאנחנו בונים כזה דבר, אני לא יכול לשגר את כל המבנה לחלל, אז זה כמו לגו, אני מרכיב את זה שם כל פעם. רק בשביל השוואה, לתחנת החלל הבינלאומית יש 16 מודלים. אז אפשר להבין שהתחנה הרבה הרבה יותר גדולה. היא מיועדת לשלושה אנשים, כמובן במקרים כמו עכשיו שיש חילוף, אז היא מכילה קצת יותר צפוף להם, אבל יכול להיות שם שישה נגיד, שיש חילוף משמרות שכזה.
אני יכולה לראות אותה מכדור הארץ?
זו שאלה מעולה, אפשר לראות אותה, פשוט היא הרבה יותר קטנה, קצת יותר קשה מאשר את התחנה הבינלאומית, אבל גם היא חולפת ואפשר לראות אותה בתור נקודה שזזה בשמיים.
אוקיי. בעצם מה, כמה שיגורים סין ביצעה עד עכשיו?
אז השיגור עכשיו זה היה בעצם השיגור החמישי של אנשי צוות. וכמו שאמרת מקודם נכון, באמת זה כולל בעצם שלושה אסטרונאוטים סינים, שקוראים לזה טייקונאוטים, כמו שיש לנו אסטרונאוט רוסי שנקרא קוסמונאוט.
כן. אבל זה יכול להיות שם טוב, טייקונאוט, לטייקונים שטסים לחלל.
לגמרי, לגמרי, כן.
אולי זה עוד יתפוס. ויצור בלבול גדול, כן.
כן. ועכשיו, בפעם הראשונה, לא רק ששלחו אזרח, שהוא בעצם פרופסור לאווירונאוטיקה, גם יש לו משקפיים, שזה משהו שאתה לא מצפה כל כך ממישהו שאתה שולח לחלל.
עד עכשיו לא שלחנו אנשים עם משקפיים?
כן.
כלומר, בעצם קצרי רואי לא יכלו לצאת לחלל?
כן, יש כל מיני דרישות סף שאתה דורש, אז אני לא בטוח שכל האסטרונאוטים עד עכשיו, כי עכשיו גם יש כל כך נושא של תיירות חלל, ו... את יודעת, הדרישות קצת שונות, אבל מבחינת הסינים זה אכן עורר דיון ער, הנושא הזה ששולח בן אדם משקפיים לחלל.
מה הבעיות עם זה? מה, שמשקפיים יעופו לו? שיחזיק אותם עם גומיה מאחורה? איפה הבעיה פה?
לא יודע, אולי שיהיה לו עדים על המשקפיים, שהוא שוטט את התא, הסינים, אני פחות... אבל אני יכול להגביל את זה, זה כמו בהתחלה של הדוגמה האמריקאים שולחים לחלל, זה חייב להיות טייס שעבד... טס ככה וככה, ובהמשך הם כבר הגדירו מומחי משימה, ואמרו, אני יכול לשלוח אפילו מורה שתהיה בחלל, או מישהו שלא קשור באמת לתחום. אז זה פשוט איזה דברים שקורים עם הזמן, אז כנראה עוד מעט נראה חבר'ה משקפיים גם שטסים לחלל. אגב, ועובדם...
הקץ לאפליית כמשקפופרית, אני שמחה לקיצת של האפליה הזו. כמה זמן הם מתעדים להישאר שם?
אז מדובר על תקופה של כמה חודשים, לדוגמה, הצוות שהם עכשיו החליפו, היו שם מנובמבר, אז הם בערך אמורים להיות שם גם 5-6 חודשים, זה התכנון. מה שמעניין זה האוכל בתחנה, הם הולכים
אלינו. זה באמת מעניין? זה לא כאילו בדיחה על אוכל סיני? אוקיי, ספר לי.
לא, ברור שזה בדיחה על אוכל סיני. אבל על פי מה שמפורט, יש להם 120 ורסיות של כל מיני אוף קונג פאו ובקר עם פלפל שחור, קרוב כבוש וכל מיני, כאילו, כנראה בשביל הסינים זה מעדנים, אבל...
וואו. אוקיי, הרבה מאוד נודלס בחלל. אני רוצה אבל לדבר שנייה ברצינות על תוכנית חלל הסינית עד כה וגם מעכשיו. מה התכנון? והאם נוכל לגרום לכל העולם להניח לירח שלנו במנוחה?
אז כך, התוכנית החלל הסינית היא תוכנית די מפוארת שאנחנו לא כל כך שומעים עליה. נאסה היא מאוד חזקה ביחסי ציבור ובפרסום, אז ככה זה מופיע בכל מקום, אבל תוכנית החלל הסינית בעצם הם שיגרו לירח, הם שיגרו למאדים, יש להם אפילו דגימות לדוגמה שהם החזירו מהירח, שזה משהו שלא נעשה מאז שנות ה-70, אז כן יש להם הרבה מאוד הישגים. אגב, שהם החזירו את הדגימות, הם החזירו כמעט 2 קילו, זה 1,700 גרם. יש לך הערכת מחיר כזה, כמה זה עלה?
כמה הם ימכרו את זה, או כמה זה עלה להביא את זה?
לא, מה העלות הייתה, הם הרי שלחו חללית, לקחו כמה דגימות והחזירו אותה לכדור הארץ. אז עכשיו אני עושה משלוח ביאלי אקספרס או אמזון או משהו כזה, אז עולה לי נגיד $5. מה העלות של להביא דגימות מהירח?
וואו, שאלה טובה, אין לי מושג.
אוקיי, אז זה עלה $220 מיליון, ככה...
וואו, כי הם לא עבדו עם אלי אקספרס, זו הייתה הבעיה כאן.
אז אני באמת חושב שהם לא הגיעו למינימום הזמנה מהריח של הדגימות, אז אולי זה נבוא מזה. אז ככה, אז מבחינת הריח דיברנו, מבחינת מאדים, הם בעצם שיגרו לפני יותר מעשור משימה שנכשלה, ב-2011, ולפני 3 שנים הם שיגרו חללית, שבעצם בחללית הזאת הייתה גם מקפת או לוויין, גם נחתת וגם רובר או רכב חלל. שלחו אותה למאדים, נכנסה למסלול וביצעה נחיתה מוצלחת, שזה הם בעצם המדינה השלישית שצריכו לעשות את זה, אחרי ארצות הברית וברית המועצות, שזה הישג מאוד מכובד. ואגב, גם על ברית המועצות יש איזושהי כוכבית, כי ברית המועצות הצליחו להנחית, פשוט זה לא עבד. כלומר, ברית המועצות הנחיתו רכב שטח, אבל אחרי פחות מדקה הוא לא שידר.
אוקיי. אז חצי נחשב להם, זה רק חצי נקודה. והמשימה הבאה של הסינים, מה מתוכנן? של צ'אנגי 7?
נכון, אז יש להם משימה שבעצם כולל, גם יועדת לירח, לאזור הקוטב הדרומי של הירח, והיא תכלול 4 מרכיבים, יהיה גם לוויין שמקיף את הירח, גם רובר, גם נחתת, וגם מעין מיני גשוש מעופף כזה, מין כמו רחפן.
מה הם מתכוונים, מה הם מתכננים להשיג מהמשימה הזו? הם רוצים להביא עוד דגימות? מה התכנון?
אז הם אמורים בעצם לעשות, לבצע נחיתה בצד הרחוק, או הצד הנסתר של הירח, כמו שאנחנו מכירים פינק פלויד, בדומה לחללית שהם שיגרו גם לפני 4 שנים, והם אומרים לעשות כל מיני מדידות טופוגרפיה והרכב של המינרלים, ולעשות כל מיני בדיקות שם באזור בעצם.
ומה לגבי, ופה יש לנו הכרזה על נחיתה מאוישת, נכון?
נכון.
זה אולי ההכרזה הגדולה ביותר כאן?
כן, זה עד שאפתני. אז כמו שאמרתי מקודם, תוכנית ארטמיס של האמריקאים אמורה להחזיר בני אדם לארח ב-2025, ובעצם הסינים באים ואומרים, אוקיי, אתם שם, אנחנו 5 שנים אחריכם, גם נחית שם אנשים שלנו שיתנו לכם כיף. פשוט אתכם על הארח.
בסדר, הירח אינו נדלן, יש לזכור. אבל בסדר, נמתין ונראה מי יתפוס קודם, מי יערוס קודם. אני מקווה שהכל יהיה בשליטה. תודה רבה לך, מיכאל לוי, מנהל הניו מדיה של עמותת מדע גדול, בקטנה, להתראות.
להתראות, יום טוב.
אנחנו עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור.
למה נזכרתי בהורה פתאום?
באמת, למה?
בעקבות הוויכוח שהתעורר לאחר האירוויזיון האחרון, עד כמה ישראליות יש ביוניקורן או בטוי שקדם לה...
נכון, אנחנו שוחחנו כאן במשדר המיוחד של התאגיד עם אבי טולדנו בערב האירוויזיון עצמו, והוא דיבר הרבה על באמת על החוצפה המסוימת שהייתה בלשלוח משהו כל כך ישראלי גם בשעתו.
כן, בשעתו, אני מדבר על 1982, שאז באמת שלחו את השיר הורה, שהוא זכה במקום שני, דרך אגב, זה לא שאנחנו התבאסנו מהמשלוח הזה.
כן, לגמרי, לא, זה הצליח.
כן, וגם המילים שלי אומר תעלה, וגם ההורה היא עם ההי, קולה עוד עולה, קולה לא נדם, וגם ההורה היא עם ההי,
שירה ממלא ליבי. אותנטיות או חצי אותנטיות היא סחורה חמה.
כן, אבל לא, וגם הוא ידע, טולדנו, להשתמש בכל האלמנטים שאנחנו היום מזהים עם ההורה. מה זה היום? מאז שהיא נוצרה והייתה חלק מאיתנו. מה הדבר הכי מרכזי בהורה? הורה, ההיא עם ההי, פאפם, פאפם, פאפם. מה שקרוי הסינקופה, שנותנים דגש על הפעמה השנייה, החלשה. הורה, ההיא, ומאז כל האורות הם עם הדבר הזה. הדור הבוקר, הדור האור, קומה אחד, טרם פאפם. אז יש לנו את הדבר הזה, הסינקופה הזאת, שזה לנו את התחושה של המעוף, של הריקוד, של היאללה, מתקדמים קדימה. וזהו ידע איכשהו לאמץ... ידידנו טולדנו.
כן, הורה, חושב... כמעט אפשר היה להגיד הופה במקום זה, נכון?
הופה, בדיוק זה הופה, זה יפה מאוד, זה בדיוק הרעיון. הסינקופה מטרתה לתת לנו מה שקראו זינוק קדימה. בואו נשמע את טולדנו, ואז נחזור אחורה במהלך השנים, לראות מה הייתה הורה פעם ומה הייתה תפקידה. היה לה תפקיד חברתי, היה לה תפקיד היסטורי מאוד חשוב בתולדות הזמר העברי. אבל אנחנו צריכים להתחיל עם טולדנו, כי הוא הסיבה שנזכרנו בהורה שלנו.
הורה, אלא גם באמת הזכורים, גם לשדה ולשיבולים וללילות בכנען, זה...
והכל, וגם הכינור הצועני הזה אומר לנו שבעצם ההורה מקורה גם במזרח אירופה, מבחינת הסולם ובכל מה שהם...
אז באירוויזיון זה פונה לעוד אנשים.
נו, בטח. עכשיו, זה היה ההורה שלנו ב-1982, אבל אם אנחנו חוזרים אחורה, הריקוד של ההורה בעצם מיווה את הפעילות המרכזית בכל מסגרת חברתית בארץ בימי העליות הגדולות של תרום המדינה. זה והפלוס הגדול שלו היה קודם כל ריקוד קבוצתי שנרקד במעגל, כתף אל כתף. כולם שווים, כולם רואים אחד את השני. זה לא ריקוד של בודדים כמו שהיום בכל מיני...
בדיוק רציתי להגיד שהורה זה לא כך טוב לטיק טוק.
הורה זה לא קרוב לטיק טוק.
כי זה כאילו הרבה אנשים, זה מעגל, זה לא נכנס בפריים, זה בכלל לא...
טוב, לך יש עין כבר של בחורה טיק טוקית, אני לא מבין בזה. אבל החלוצים, יש לנו סיפורים נורא מעניינים על זה שהיו מסמים, חלק מזה זה כמובן אגדות עם, היו מסמים יום עבודה מפריך אחרי 18 שעות של עבודה בשדה או בקציר, ואז מתכנסים ביחד בשירה וריקוד הורה במושבים.
ברור, בכיבוד. אחרי 18 שעות עבודה, מה שאתה רוצה זה לרקוד קצת הורה.
ואז אתה הולך מיד ליום עבודה נוסף, כן? זה לא שאתה הולך לישון, אנחנו לא צריכים לישון שאנחנו בסדר, בונים מולדת.
כן, זהו, האידיאלים הדליקו אותם, לא צריכים לישון.
בטח. וזה, אז זהו, זה גם סוציאליזם וגם הכל, וכמובן, אנחנו צריכים לזכור בזה שהריקוד זה אומנם ריקוד, אבל יש לנו מלחינים שכתבו את המוזיקה להורה הזאת. ובדרך כלל היו מה שקרוי מלחיני קהילה, מלחינים שישבו בקיבוצים וכתבו שירים שתרמו ללוח השנה של הקיבוצים, לקציר ולבציר ולכל מה שקורה בדבר הזה. ולכן שמתתיהו שלם, חבר קיבוץ רמת יוחנן, כותב את שיבולת בשדה, זה הורה שכמובן מבוצעת בקיבוץ, בחגיגת הקציר, בקיבוץ שלו, ואחר כך כמובן כל הארץ רוקטת את
זה. זה יוצא קודם כל מהקיבוץ שלו, זה מתחיל כאילו, באמת, כאילו מלחין הבית של הקיבוץ.
מלחין הבית, בדיוק, ועד היום יש שם חדר בשביל מתתיהו שלם, בקיבוץ שלו, ונזכרים בימים האלה וגם שוב.
בוא נשמע חתיכה משיבולת בשדה.
שיבולת בשדה, שיבולת, עוד פעם הסימקופה הזאת, שיבולת בשדה, קורה ברוח, מעומס גרעינים קירב. וואו, איזה כיף. חדוות הקציר.
שיבולת בשדה קורעה ברוח מעומס גרעינים קירה ובמרחב הרים יום כבר יפוח השמש כתר מזהה הורו הורו שורו בני כפרים כמה הן בשלה כבר על פני הכפרים קיצרו שירחו מגן את ראשית הקציר שדה שעורים תמה זרחת עותרת שפה
אהבו הניפו נהירו לכם נהיר חגלה כמה את ראשית הקציר
קיצרו שלחו מגל את ראשית הקציר שיבולת בשדה קוראה ברוח מעומס גרעינים קירה ובמרחב הרים יום כבר יפוח השמש כתר וזהה הורו הורו שורו בני כפרים כמה הן בשלה
זה היה הקולו של חנן יובל שם?
חנן יובל ורותי בן אברהם אחד מהתוכניות טלוויזיה שהיו שרתי לחרצי וכולי אז משם גנבתי זה חנן יובל
אין מספיק שירי עבודה היום אני חושבת
אנחנו לא עובדים יש לנו פועלים שעובדים בשבילנו
הימנון ומתכנת כזה היי הופ לחצתי אינטר
עכשיו אבל מה שמעניין זה אנחנו רואים את זה בכל תרבות שהיא וגם התרבות שמתהווה אצלנו בארץ מלחינים קלאסיים כותבים הורות ואז אחרי שההורה נוצרת, מנסים לשלב את ההורה בתוך צורה סימפונית גדולה. זאת אומרת, להפוך אותה להרבה יותר משמעותית גם מחוץ מהנושא של לרקוד אותה. וזה היה גורלו של השיר, שיר ההורה מפורסם עמק, שכתב מרק לברי. מרק לברי הוא מלחין של סימפוניות, מוזיקה קאמרית, הוא אפילו כתב את האופרה הראשונה בתולדות המוזיקה הישראלית, האופרה שנקרא דן השומר ב-1940. ועד היום אני מחפש את ההקלטות של האופרה הזאת.
זה דבר שעלה עוד מאז, בשנים האחרונות אפשר לשמוע את זה או בכלל לא? זהו, נעלם.
קצת נעלם, זהו. אבל בהיסטוריה היא קיימת. דן השומר, 1940, מרק לברי. אבל הוא כותב שיר, שוב בסגנון ההורה, שנקרא עמק, למילים של רפאל אליאז, שהיד חורשת, האדם גואש, צבעי הקשת עלו באש, הור, 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 רע, כל העמק הוא שיקור, כמובן עמק ישראל וכו', ושוב, הסינקופה, היד גומשת, הלב גואש, צבעי הקשת עלו באש, הור, 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 כל העמק הוא שיקור. השכנים שלי מתעוררים. אבל תראו איזה חדמה, בואו נשמע קודם כל את השיר, כמו שלברי קטע אותו בהתחלה, ואז נראה מה קורה כשהשיר הופך להיות... מה שקורה, הם קוראים פואמה סימפונית, שתכף נסביר מה זה.
ראשית
וואו, מה זה? מה שמענו? כלומר, מאוד אהבתי גם את הביצוע שלך, אבל הביצוע הזה מאוד מרשים.
אה, לא, זה חבורת רננים, זה חבורת זמרים מקצועיים שרשות השידור הקימה כדי להקליד בשעתו את כל השירים האלה שישמשו את עם ישראל. אז זהו, אז חבורה של אנשי מקצוע, קורא תווים כמובן, וזה שביצעו את העיבוד הזה. אבל מה קורה? לימים לברי לוקח את השיר הזה שהפך להיות מאוד פופולרי, ומשלב אותו במה שקרוי פואמה סימפונית. מה זה פואמה סימפונית? זה יצירה לתזמורת, אז שמספרת סיפור בעצם, לכן זה פואם, פואם סימפוני. חוץ ממוזיקל יש סיפור, סיפור עלילה או תאו זמן, מקום, בצורה חופשית, ולכן העמק הפך להיות פתאום פואמה סימפונית, אחת היותר מפורסמות, כאן נשמע אותם בביצוע תזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה, הדור הצעיר של הפילרמונית, עם המנצח איאן שואו. מה קורה שהאורה הופכת להיות חלק מפואמה סימפונית? שומעת את זה?
זה טירוף, מה זה מדהים. זה נשמע כזה סטרווינסקי קצת, נכון?
זה סטרווינסקי, זה כל מה שהמוזיקה הישראלית הצעירה רצתה להיות בשעתו.
זה אדיר.
שכחה, וזה מרק לאברי, מלחין קלאסי, שפתאום ההורה הופך להיות חלק מהשפה המוזיקלית הסימפונית שלו. דבר יצירה נפלאה, שתזמורת נוסעת לפעמים לייצג אותם ברחבי תבל, אז בדרך כלל בוחרים בעמק של לברי לנגן את זה, כשהגויים ידעו מה היה פעם בארץ ישראל. עכשיו, מקצב ההורה גם תורם למורל הלאומי ומחובר לשיר הבא שנשמע. 1954 הייתה התקפת מחבלים על אוטובוס לאילת, התקפה מפורסם, נרצחו במספר רב של נוסעים. מצב הרוח של היישוב היה מאוד קשה, ואז משה שרת, אז שר החוץ, ואז פונל יעקב אורלן, מרדכי זעירה, סוגר אותם בחדר קטן בצוותא ואומר, אתם לא יוצאים עד שאתם לא כותבים שיר להרמת המורל הלאומי. ואחרי שעה יוצא השיר, אם גם ראשנו שח, ועצב סובבנו, אבא מתמלא מן השמחה שבנו.
באמת שיר מרים.
שיר מרים, ואז כל העם שר ביחד, תארי לך היום ראש ממשלה מבקש משני יוצרים לכתוב שיר להרמת המורל הלאומי. היינו מקבלים משהו אחר לגמרי. אבל ככה נשמע שיר שמח של הסמת, כמו שאמרנו, אורלנד וזעירה.
אנחנו צריכים להיפרד לפני שנשמע את השיר המרים הזה. תודה רבה לך, פרופסור משה זורמן, להתראות.
Hey, 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 hey
אנחנו כבר יודעים, גם אם לא תמיד זוכרים, שמגורים בפריפריה הישראלית הם מסוכנים. תושבי הפריפריה פשוט חיים פחות שנים מתושבי המרכז, אולי שנים יותר יפות, אבל פחות מהן. בעיקר עקב אי שוויון בריאותי, שזה תוצאה של הזנחה רבת שנים, פחות רופאים, פחות בתי חולים, פחות מודעות. אנחנו עם מחקר חדש שמצא שחיים בפריפריה לא מסוכנים רק לנו, אלא גם לילדים שלנו, אלה שלא נולדו עדיין. אנחנו עם מספר סיבות חדשות להתפתחות של רעלת הריון, ביניהן. אתם יודעים מה? אני לא אגיד את הכל. אני אפנה לדוקטור עידו שולט. הוא מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב״ם, שיהיה כאן עם המחקר הזה כולו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
קודם כל, בוא נגדיר רעלת הריון. מה היא?
רעלת הריון זאת מחלה מערכתית מסכנת את חיי האישה והעובר, בא לידי ביטוי בלחץ דם גבוה, חלבון בשתן, בצקות, כאבי ראש, טשטוש ראייה, כאבים ברום הבטן, עלייה פתאומית במשקל.
אתה רק אומר את זה וכל ההיפוכונדרים, כולל גברים שלא היו בהיריון, כבר מרגישים רע. אתה חייב להפסיק למנות כאן את כל הסימפטומים האלה.
נכון, זאת מחלה מאוד טריקית, והאמת היא שזאת מחלה אניגמטית. זה תעלומה עדיין בשבילנו, למרות שיש לנו המון המון ידע. ככל שאנחנו יודעים, אנחנו מבינים כמה אנחנו לא יודעים. המחלה הזאת כבר תוארה בפפירוס בן מעל 3,870 שנה.
באמת?
כן, הוא נמצא ב-1889 במצרים, תורגם רק ב-1893, הוא כרגע בלונדון, ומתארת בו נשיכת לשון ופרקוסים בלידה.
וזה תואם מצב של רעלת?
זה תואם מצב של רעלת, וזה מעניין שהתרגום של הפפירוס היה 3 שנים לפני פיתוח מד לחץ הדם הראשון על ידי ריבה רוקי ב-1896, כלומר, התרגום של הפפירוס היה כשאנחנו עדיין בכלל לא ידענו במה מדובר.
וואו. רגע, תגיד, מה בין רעלת לרעל? אנחנו שומעים כאן את המילה רעל, אבל בכל מה שתיארת...
זה תרגום כושל מטוקסמיה בלעז. טוקסיקה, טוקסיקולוגיה, מדעי ה... רעלים, פשוט תרגום כושל, כי לא הבינו מה גורם למחלה. דיברנו על פפירוס בין 3,870 שנה, אבל היפוקרטס סביב 400 לפני הספירה אמר שכאב ראש ופרקוסים בהיריון זה רע. הוא תיאר רעלת. ומאז המון מאמרים ניסו למצוא את הסיבה. אז אפרופו רעלת ורעלנים, למשל תיארות איזה סוג של פרזית תולעת שגורמת למחלה, אפילו נתנו לה שם ועשו מודל חיה, והכל התברר כטעות. המחלה היא עדיין אניגמה, והנה מסתבר, אפילו היום אנחנו ממשיכים ללמוד עליה ומופתעים מחדש כל פעם.
עד כמה רעלת הריון, ובכלל, בריאות העובר, יש לה משמעות גם אחר כך לחייו?
חד משמעית. היום אנחנו יודעים שהעובר, אנחנו היום באופנה לדבר על AI, אבל העובר עובר תכנות במהלך ההיריון. כל המערכות שלו נחשפים לתנאים הרחמיים, ועושים תחזיות איך תהיה סביבה חוץ רחמית, ועוברים תכנות לפי זה. כלומר, עובר שרואה רעלת, רואה לחץ דם, עובר תכנות לא נכון, והוא בסיכון בהמשך חייו לפיתוח השמנה, תסמונת מטבולית, סוכרת וכו'.
כלומר, רעלת הריון היא לא מצב שהוא תחום בתוך זמן ההיריון, באיזשהו אופן.
ההשפעות הן על האם והן על העובר הן השפעות ארוכות. מצד אחד גם להם יש סיכון לסיבוכים מאוחרים רבים, וכמו שאת אומרת, מה שאנחנו היום מדברים על העובר, לעובר יש סיכון גבוה יותר ללקוט בהמשך חייו בתסמונת המטבולית ובמצבים נוספים.
אוקיי, נחזור למידע הזה בסוף, כי אנחנו מדברים שוב על דברים שהם גם כרוכים במבנה חברתי. נכון. אז בואו נדבר על המחקר הזה.
אז אנחנו באמת עשינו מחקר מאוד מקיף, שסקר את הרגלי התזונה של 600 נשים טרם ההיריון במהלך ההיריון, בין 2019 ל-2021. שאלון מתוקף מאוד מאוד מפורט, באמת אם אי אפשר שלא לתת קרדיט לשותפים הטובים שלי, הדוקטורנטית שלי שני אבוטבול, בשיתוף עם דוקטור גילה רוזן, ועם דוקטור קרמית שני לוי, ועם קרמל דיאגנוסטיקה, שבעצם איתם בדקנו אוקסידייטיב סטרס, הקח חמצונית בשתן של הנשים האלו, ובעצם עלה מתוצאות המחקר תוצאה מפתיעה, שלא צפינו את האמת, שנשים שמתגוררות, כמו שאת אומרת, בפריפריה, או אני לא יודע איך לומר זאת בעברית תקנית.
כן, זה לפעמים קורא לזה המרחב הכפרי, אבל אנחנו כולנו יודעים עד כמה כפרי הוא המרחב הכפרי בישראל.
אמת. תראה, אני קיבוצניק, והייתי חקלאי בזמנו.
היית, כן.
כן, 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 אי פעם, אי מתי, והשתמשנו.
המרחב הקניוני של ישראל, כן.
כן, כן, גם, 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 גם כך אפשר לראות זאת. אבל נשים שמתגוררות במרחב הכפרי, בעצם האזור, הסיכון שלהם לרעלת היה במחקר שלנו פי ארבע מאשר נשים
שמתגוררות
באזור עירוני, פי ארבע.
רגע, רגע, רגע. אתה מדבר על כפרי מול עירוני ככלל, או האם זה משנה איפה נמצא אותו כפר ואיפה נמצאת אותה עיר?
זה, שוב, המחקר הוא 600 נשים, אז קשה לראות מובהקות, אבל בתחושה שלנו יש מגמה שככל שהמרחב הוא יותר כפרי, והוא לא, כמו שאת אומרת, יקום או גש, הסיכון גבוה יותר.
אני כמובן מנסה לשאול, אתה יודע, על מה אנחנו מדברים כאן? על, על, על מרחק מבתי חולים, על רמת השכלה, על הרגלי תזונה, על, על מה אנחנו בעצם מדברים?
אני נוטה לחשוב שזה שילוב של כל שאמרת, פלוס מזהמים סביבתיים באינטואיציה שלנו.
מזהמים סביבתיים, אוקיי.
באינטואיציה שלנו המרחב הכפרי הוא ירוק, הוא בריא.
כן, אבל...
כנראה שזה לא בדיוק כך.
לא, יש כל מיני סיבות. א', המרחב הכפרי כולו, בכלל, כל האזורים הפתוחים בישראל הם כמובן פח זבל של, אתה יודע, של מפעלים, תחנות כוח, כל מה שאי אפשר לשים באזור תל אביב. ודבר שני, יש גם ריסוסים חקלאיים.
אמת. אמת, שאנחנו מאוד קשה לחקור ולקמת את, את ההשפעה של זה על ההיריון. זה פרויקט נוסף שלי ש... שבו אני עוסק, של, אני עובד ברמב״ם, אז אני כמובן חוקר כבר שנים את השפעת הזיהום אוויר באזור מפרץ חיפה על ההיריון, אבל זה לשיחה נפרדת, בהחלט okay. מדאיג.
כן, ויש לנו פה עוד משהו מפתיע שגיליתם, שהוא לא רק אזור המגורים, אלא גם שימוש בחומרים שכולנו משתמשים בהם.
נכון, למשל קרם הגנה, קרם הגנה שאנחנו מאוד ממליצים עליו, וחס וחלילה זה לא שאנחנו לא ממליצים, אבל שוב, כשאתה חוקר, אז אתה מקבל הפתעות, ובאמת נשים שהשתמשו יותר בקרם הגנה לקו יותר ברעלת, אנחנו, ייתכן שזה קשור לזה שבשימוש נרחב בקרם הגנה אנחנו חוסמים את הייצור של ויטמין D בעור, והחסר בויטמין D מקושר להתפתחות רעלת הריון.
אוקיי, זאת אומרת, זה לא בגלל משהו בחומר עצמו, אלא בגלל משהו מונע, אולי.
זו הסברה שלנו, זה נראה לנו בסבירות הגבוהה ביותר.
זה משהו שאולי אפשר לטפל בו על ידי לקיחה של ויטמין.
בהחלט אנחנו ממליצים על כך. למרבית אנשים בארץ יש חסר של ויטמין D, לפחות לפי ה-Recommended Daily Allowance, לפי ה-RDA. אני יכול להיות שהשיטה שלנו לקביעת חסר היא לא מדויקת, אבל עדיין אנחנו בהחלט ממליצים על כך.
ויש פה גם המלצה מעניינת שגיליתי במחקר הזה, שזה אולי לצרוך יותר קטניות, זה קשור לרעלת הריון, לסיכוי לרעלת הריון?
נכון, מצאנו שנשים שצרכו יותר קטניות, שועית, אפונה וכולי, הפחיתו את הסיכון לפתח רעלת באופן משפיע לנו, שאלון מזון מאוד מאוד מפורט, גם זה הפתיע אותנו, כי מהצד השני, מצאנו שמזונות, עלייה בצריכה של מזונות שמכילים טריפטופן, זה חומצת אמינו חיונית, בגוף שלנו מעלה את הסיכון לרעלת, וקטניות מכילות טריפטופן. אז הרפואה כנראה קצת מורכבת, קצת מסובכת.
כן.
ואנחנו מנסים...
תזונה היא בכלל דבר מסובך, דברים משפיעים על
זה. כן, אבל אם אני take home message, מסר לקחת הביתה, ככל שהמזון הוא מתועס יותר, והוא פחות טבעי, כך עולה הסיכון לרעלת. נשים שצרכו מזון מתועס באופן מובהק יותר מנשים שצרכו כלכלה ים תיכונית שמבוססת על הפירות והירקות והשמן זית שלנו, העלו סיכון לרעלת.
אוקיי, אז אנחנו מסכמים לאכול טוב, לאכול בריא, לבדוק את החומרים אותן אישה בהיריון מורחת על עצמה, ולהילחם ככל הניתן בגורמים מזהמים בסביבה, ולדאוג שהמועצות והעיריות שלכם דואגות לכם. נראה לי שכך נסכם אולי את העניין הזה.
בהחלט.
אני מאוד מאוד מודה לך על המחקר ועל השיחה, דוקטור עידו שולט.
תודה רבה.
ביי, להתראות. מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב״ם. ביי. שוחרי קונספירציות, בואו, סורו נא אל המקלט. אנחנו עם המחקר של נאסא בנושא אבאמים שנחשף סוף סוף לציבור. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, איתנו על הקו עם כל הממצאים.
בוקר טוב, שרון.
היי.
אני חשבתי שתשימו את המוזיקה של ה-X-Files, כי הכותרת למאמר בסייאנס הייתה The truth is out there.
יפה. לאורך כל השנים, נכון, כל מיני טייסים מדווחים על כלים שונים, ולעיתים הם גם לא מדווחים, נכון? מחשש שהם יבולע להם או יתורלה להם.
כן, אז זה מעניין. אני קודם כל חייב להגיד שזה ועדה ראשונה, רשמית ושקופה ופתוחה לציבור, שנאסא מינתה, לעסוק במה שאנחנו קוראים בינינו לבין עצמנו UFOs, כן? אבאמים, עצמים עופפים, בלתי מזוהים, אבל השם הכללי יותר שנאסא בחרה הוא UAPs, Unidentified Anomalous Phenomena, כלומר רחב יותר, תופעות בלתי מזוהות אנומליות, שרובן המוחלט, אגב, יש לומר, הן תופעות טבעיות שאנחנו יודעים לזהות ולהסביר, או מעשה ידי אדם, שגם כן ברובם ניתנים להסבר, ונופלים בקטגוריות של טכנולוגיות צבאיות, סודיות, כלי טייס משונים, או לפעמים פגמים במערכת התצפית, וכמו שאמרת, עיניים אנושיות שהטייס או החוואי בקנזס שראה אורות מנצנצים, טעה באינטרפרטציה. כל זה הגיע לאחר, איך לומר, חשיפה של סרטון וידאו של טייסי F-18 בנייבי האמריקאי, שזה הפך להיות ויראלי כבר ברשת, שצילמו משהו שאי אפשר להסביר אותו, לפחות לא לפי הטכנולוגיות הקיימות. אגב,
שאינו לכלוך על ההדשה, ככל הנראה.
לא, זה היה באמת משהו שהמכשירים של המטוס צילמו, רואים משהו מתמרן בפראות, שלפי כל החישובים לא יכול להיות מאויש על ידי בני אדם, כי העומסי ג'י יהיו כבירים מכדי שגופנו השברירי יעמוד בהם, אז זה משהו אחר. אבל האם זה באמת הסימן של טכנולוגיה חוצנית, ושהחייזרים הגיעו לכאן והם משתים בטייסי הנייבי האמריקאי?
כן, כן, זה מה שזה אומר.
לא, זה לא מה שזה אומר. ההסתברות לכך היא אפסית, כי את יודעת, אנחנו אומרים מין תבוני, אז אנחנו מצפים שטכנולוגיה של תרבות תבונית, אם היא עשתה את כל המרחק בגלקסיה והגיעה לפה, היא תהיה הרבה הרבה יותר גבוהה ומתקדמת מאשר שלנו, ואני לא חושב שהם היו משחקים איתנו מחבואים, הם היו פשוט נוחתים, על מדשאת הבית הלבן, ואומרים, באנו, שלום.
באנו לאכול צ'יזבורגר.
באנו לאכול אתכם, כן.
אוקיי.
משהו כזה. אגב, זה באמת שאלה. ואני חושב שאי אפשר לדעת, ואני חושב שדיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות שלנו, על הניסיון לשדר או לקלוט אותות מתרבויות תבוניות, לא כדאי אולי לפגוש תרבות תבונית, בטח לא כזו שעשויה להיות מתקדמת מאיתנו. אז הגוף הזה החדש, מועצה
כן, זה הוקינג הוא זה שהזהיר, זה הוקינג הזהיר מפני הפגישה איתם, נכון?
כן, נכון, בדיוק צדק, נכון, זה היה הוקינג. אז ביל נלסון, ראש נאסא, ביקש והקים גוף מייעץ של 16 מומחים, שהמטרה שלהם היא לייעץ, אגב, למשרד ההגנה האמריקאי ולגופים אחרים, בעיקר ביטחוניים, אבל גם אחרים, על כיצד לתקוף את הנושא של תצפיות על אותן.
אז רגע, רגע, אתה בעצם מספר לי שכל העניין הזה הוא הרבה יותר עניין, אפשר להגיד, תקשורתי מאשר מדעי? כלומר, משהו ברוח הזמן הוא זה שהביא לעד החקירה הזו?
בסוף, יש פה שאלה מדעית, ואני חושב שפעם ראשונה, נאסא הורידה את הכפפות ומתייחסת אליה בצורה מדעית.
ולמה דווקא עכשיו?
אז כמו שאמרתי, היו הרבה
בגלל
מאוד...
בגלל הסרטון הזה הספציפי?
לא, אבל היו יותר, יש יותר מ-800 דיווחים
okay.
על כל מיני דברים כאלה, שכמו שאמרתי, רובם המוחלט ניתנים להסבר די בקלות, ואני תכף אספר משהו בהקשר הזה, אולי עכשיו אני אגיד את זה, כשאנחנו גילינו קהילה מדעית של חשמל אטמוספרי, תופעת השדונים, עליה דיברתי בהרחבה בהקשר של ניסוי שדונים שלי על AX2, שלא צלח, אבל זה נושא שיחה אחרת. אז אני הזכרתי שטייסים של חיל האוויר האמריקאי ראו את התופעות האלה בשמיים כבר בשנות ה-60 וה-70, את השדונים, את ההבזקים האדומים, אבל הם נמנעו מלדווח עליהם מחשש שיקרוקעו. זאת אומרת, שיש לך עיניים טובות בגבהים גבוהים באטמוספירה, אתה רואה כל מיני דברים. ולכן הצטברו לאורך השנים עשרות אם לא מאות עדויות. בשנות ה-60 וה-70 חיל האוויר האמריקאי הקים פרויקט שנקרא פרויקט הספר הכחול, The Blue Book Project, שמטרתו היה לאסוף את כל הדיווחים האלה ולנסות למיין ולמצוא האם יש שם משהו. כי אז היו באמת הרבה מאוד, איך לומר, תיאוריות קונספירציה, אבל גם הרבה מאוד נוכלויות ומעשה תרמית ואנשים שרצו קצת צומי מהתקשורת, אז סיפרו כל מיני סיפורים. ופרויקט הספר הכחול נמשך כ-20 שנה או 25 שנה, ואז הוא נגנז ונסגר. אבל הציבור, את יודעת, סקרן, יש לו היום הרבה יותר מצלמות, הרבה יותר עיניים, יש רשתות חברתיות, יש הרבה מאוד משימות חלל, ויש הרבה מאוד תרבות פופולרית שעוסקת בזה. אז נוצר, איך לומר, לחץ, ואני חושב שהוועדה של נאסא היא ערנית לעניין הזה, שהציבור האמריקאי רוצה תשובות, בוודאי על הקרקע פוריה שאת אמרת בפתח דברייך, של תיאוריות קונספירציה למיניהן, שאגב סדרות כמו TKX ממש ממש חיזקו את התפיסה הזאת שהציבור לא יודע והממשל מסתיר. כן. אני חושב שהוועדה הזאת של נאסא, אחת המטרות שלה בין היתר היא לספר סיפור אחר. לא, אנחנו לא מסתירים, והנה אנחנו חוקרים. יש לנו ועדה שנקראת AARO של ה-Department of Defense, של ה-DOD, שנקראת All Domain Anomaly Resolution Office. יש ממש משרד, ואני מניח שכמה פקידים ואנשים שעובדים על לטפל באנומליות שמדווחות, כדי להפריך את המיתוסים האלה שהתקבעו וכבר הפכו לחלק מהתרבות הפופולרית. אז יש כאן רצון אמיתי לטפל בכלים מדעיים, והמסקנה של הוועדה הזאת, אגב, הייתה שאין לנו מספיק דאטה, או הדאטה שיש ברשותנו באיכות נמוכה מדי מכדי לתת איזושהי פסיקה מדעית על העניין, והם הציעו כמה המלצות. אחת מהן, אגב, היא, אני חושב, די קלה לביצוע, ואני מזמין סטארט-אפיסטים ישראלים לעוט על המציאה, זה להקים רשת של אפליקציות שתאפשרנה דיווחים על אותן UAPs, אותם Unidentified Anomalous Phenomena. ואז הציבור ישתף במידע, כמובן, שנדרשים פרמטרים מאוד מדויקים לחקירה מדעית. איפה, מתי, מה ראית, תאר לנו מה אמצעי התצפית, כמה זמן זה נמשך, תן קורדינטות גיאוגרפיות, תאר מזג אוויר, תאר פרמטרים כאלה ואחרים. אני עכשיו נותן לסטארט-אפיסטים רעיונות על איך לבנות את האפליקציה, כן?
כן. אז היינו מסכמים, אני חושבת ואומרים, זה לא שיש איזושהי, אתה יודע, לא הביאו פה איזושהי מסקנה, תשמעו, כן, זה צלחת מעופפת עם מאדים, או ההפך, זה בפירוש שום דבר. אבל העניין המרכזי כאן הוא באמת הפסקת היחס המתעלם, הייתי אומרת, מעצמים כאלה, וקריאה ברורה. מאוד, של נאסא שאומרת, נכון, אין מספיק מידע, אבל מדענים צריכים להרגיש חופשי ולהיות נטולי סטיגמות, כן לחקור את הדברים האלה. זה אולי עיקר העניין.
זה ממש בדיוק העניין. עד עכשיו מדענים, בוא נגיד, עם מרכאות או לא בלי מרכאות, רציניים, לא התעסקו בתחומים האלה, מהחשש שהדבק בהם רבב של, איך לומר,
תרלול.
פופולריות. זה כבר לא מדע, זה מדע פופולרי, אתה משחק לידי התקשורת ולידי הבמולוגים, אותם אנשים שסבורים שיש קונספירציות. אגב, חלק מחברי הוועדה, אותם 16 מדענים ומהנדסים, קיבלו הרסמנט ברשת של אותם קונספירטורים. ותקפו אותם, או עמיתים שלהם שזלזלו בהם, ואני חושב שהמטרה של נאסא בוועדה המייעצת הזאת היא באמת לתת לגיטימציה לעיסוק מדעי שיטתי, ואני חושב שאגב יש לנו כאן נקודה ישראלית מעניינת בתחום, וזה פרופסור אבי לייב
כן, בטח, שוחחנו
שנמצא בהרווארד,
כן.
ושותף לאחת התצפיות המסעירות על אומואמוע, אותו עצם אסטרואיד, שריד של שביט, שבברור הגיע מחוץ למערכת השמש, והתגלה לפני יותר מ-3-4 שנים, ואנחנו עוקבים אחריו. הוא זה שהציע את האפשרות שזה בעצם אולי כלי של תרבות טכנולוגית מתקדמת, שנועד להיות מין סיירת קדמית ברחבי הגלקסיה.
טוב, האם, אתה יודע, הצעות כאלה, האם מראש הנובעות יכולות לבוא מאנשים שמוכנים לקבל את ההנחה הזו, למסקנה הזו לא נגיע? וגם אני אגיד בזהירות שאני לא רואה איך במציאות הנוכחית, העובדה שהנושא נפתח לחקר מדעי, אתה יודע, יש תחושה כזאת שזהו, אם זה יהיה בתוך המדע, אז זה כבר לא יהיה, אתה יודע, מקור לחרושת של שמועות וקונספירציות וטרלול, אבל זה לא קורה ככה.
לא, לא, אני חושב שדווקא זה הכיוון. ברגע שמדענים רציניים ייתנו לגיטימציה לעיסוק בתחום של ה-UAPs או ה-UFOs, אני חושב שחלק מהילת הקונספירציה תיעלם, כי עכשיו אנחנו נתעסק בזה ברצינות, ופרופסור לייב הקים את פרויקט גלילאו, כן. שראשיתו בהרווארד, ומטרתו לאסוף מידע אמין וברמה גבוהה, ולא איזו תמונה מרצדת של מישהו מאייפון או מסמסונג בשדות קנזס. אנחנו רוצים כמדענים לחקור שאלות, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה רק אם יש לנו מידע טוב. מידע מפוקפק, מידע מזויף אולי, רק יגביר את
הערפול
השלילית.
כן.
נכון, את הערפול. זה יפריע לנו להגיע למסקנות.
נכון.
זה נכון שאנחנו יוצאים מראש מעמדה ספקנית, אבל ככה זה במדע. אתה קודם כל מטיל ספק ומנסה לבחון את ההיפותזה ואת השרת האפס, שכל התופעות הללו הן בעצם לא אינדיקציה לתרבות תבונית מתקדמת שמנסה לשלוח שגרירים רובוטיים,
כן.
ולהקים קשר.
אלא עוד דברים שמקורם כאן בארץ, אולי דברים צבאיים שלא נחשפו, או שלל תופעות אופטיות.
נכון, דברים שלא לא ידענו שקיימים, כי בוודאי.
טוב, נמשיך לעקוב אחרי הנושא המעולה הזה. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רחמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. המשך יום טוב.
חן חן, להתראות שרון.
אנחנו עם תולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
באת להציס?
באתי להציס. בהחלט, זה מה שאני עושה, את יודעת. מחמיץ ומציס.
מחמיץ ומציס. אזרח לא טוב שכמוך. אנחנו רוצים כמובן לדבר על הצסה של והנבטה של זרעים, נכון?
כן, אנחנו בעצם מדברים על המהפכה החקלאית עדיין, אם את זוכרת, ואנחנו בשלב שבו אנחנו מנסים לענות על השאלה, מה בעצם השינוי המשמעותי התזונתי שקרה במהפכה החקלאית?
כן, שהיינו מגדירים אותו אולי כאגירה, יכולת לאגור, יכולת להשאיר דברים לאורך זמן.
נכון, אז נכון, זה באמת דיברנו על זה, זה השינוי של האגירה הוא לא שינוי תזונתי, הוא שינוי תרבותי, חברתי, כלכלי, שבעצם הפכנו מלקטים צעדים של החזר מיידי, כאלה שמלקטים ומיד אוכלים, או צדים ומיד אוכלים, לאלו שאוגרים. אבל השינוי התזונתי, בעקבות התהליך הזה, היה שעברנו לתזונה שמבוססת, עברנו מתזונה מאוד מאוד טריה של לקטים צעדים, שכללה ירקות, פירות, עלים, אגוזים, בשר וכו', לתזונה שמבוססת על זרעים יבשים.
מה ההבדל התזונתי בין זרע יבש לבין זרע טרי?
אז בעצם הזרעים יבשים שאנחנו אוכלים, כמו חיטה, שעורה, חומוס, עדשים, אורז וכו', הרי זרע יבש מתייבש על הצמח ונופל לקרקע, המטרה שלו היא לשרוד עד העונה הבאה.
כן, הוא רוצה שיהיו צמחים חדשים.
כן, ולכן הוא מפתח לעצמו כל מיני מנגנוני הגנה. הוא מפתח חומצות שיגנו עליו, הוא משנה את הרכב הסוכרים שלו. עכשיו, אם אנחנו נוכל את אותו זרע עם מנגנוני ההגנה שלו, זה מאוד מאוד יקשה על מערכת העיכול שלנו. ואת זה בעצם הבינו אבות אבותינו כבר לפני אלפי שנים.
כלומר, התהליכים האלו של שתכף נמנה אותם, מטרתם בראש ובראשונה הייתה למנוע את הנזק האפשרי, שיש בזרעים, כי הם מכילים כל מיני דברים שנועדו להפוך אותם לצמח חדש בעתיד. אוקיי.
בדיוק, בדיוק. בעצם אבות אבותינו גילו יש איזשהו, שיש איזשהו מחסום, מה שנקרא, וצריך לפתוח אותו, ופיתחו כל מיני מנגנונים שיפרקו את אותם חומרים. זה דרך אגב תחום שלם במחקר שנקרא אבולוציה ביוטרבותית במזון, שמנסה להסביר איך שיטות עיבוד שונות של מזון בעצם יצרו בעצם שיטות עיבוד של מזון יצרו מזון שיותר מתאים למערכת העיכול שלנו, או שירתו אותנו באיזושהי דרך.
אז אתה מדבר באמת על זרעים כאלה, אבל האם חלק משיטות השימור נבעו גם מזה שפתאום היה הרבה מאוד יבול מסוג אחד, ואז מה תעשה איתו? אתה לא יכול לאכול 200 טון כרוב למען השם.
אבל בזרעים שימור לא הייתה בעיה.
אוקיי.
אכן, כשאנחנו מדברים על זרעים, אנחנו מדברים על שיטות שהפכו אותם ליותר קלים עבור מערכת העיכול שלנו, ויש כל מיני שיטות סופר מעניינות.
בוא ספר לנו על השיטות האלה.
אני רק אגיד באופן כללי, סתם שתי, אני אתן שתי דוגמאות, ואז אני אתן את הכלל, את הכלל. אני רק אגיד שלדוגמה, כשעושים טורטיות מקמח תירס בדרום אמריקה, תמיד מוסיפים קצת סיד. או אפר של מדורה לתוך הקמח.
סיד, אמרת סיד, נכון?
כן, אמרתי סיד, סיד ואפר של מדורה, או צדפות תכונות, כי בעצם מוסיפים איזשהו בסיס לתוך התערובת, כי זה מאפשר לחלבונים מסוימים, שלא היום מתאפשר לנו להקל אותם, להתקל במערכת העיכול שלנו. בזמן שאוכלים את התירס היבש.
ימי.
וגם, עוד דוגמה, זה טופו. תהליך ייצור הטופו, בעצם, החומר שמוסיפים לטופו כדי שיגבן אותו, לגוש שאנחנו מכירים, הוא חומר שמאפשר אחר כך ספיגה בתוך הגוף שלנו של חלבונים שלא היו מתאפשר, לא היה מתאפשר.
מה הוא החומר הזה? גם סיד? כי בטופו אולי יש משהו שמעיד טיפה.
זה סוג של מלח. זה סוג של מלח.
אוקיי.
שמגבן אותו. עכשיו, אלו רק שתי דוגמאות, אבל כשמסתכלים על כל הדוגמאות באופן כללי, מה שאנחנו מכירים, אנחנו רואים שיש שתי שיטות עיקריות. שבהם פירקו את אותם מנגנוני הגנה. השיטה הראשונה היא הנבטה. בעצם ברגע שאני מנביט את הזרע...
מה, אז הוא מאבד את המנגנוני ההגנה שלו, הוא אומר, היי, זהו, אני כבר נובט. בדיוק, בדיוק. זה הטעיה של הזרע כזאת, אוקיי.
ואז אנחנו הרבה יותר קל לעיכול. והשיטה השנייה זו הצסה כמובן. ברגע שאנחנו מטיסים, שימי לב שכל הזרעים באזור שלנו, בעיקר הדגנים, תמיד הוססו. אם זה לחם חיטה, אנחנו עושים ממנה לחם מחמצת לאורך ההיסטוריה.
כן, נכון.
זה תיסה. אם זה טף, עושים ממנו אינג'רה. אם זה שיפון, עושים פומפרניקל. אם זה אורז ומשהו, עושים דוסה. בכל המקומות...
מתסיסים.
בכל החברות המסורתיות, הם מתסיסים או מנביטים את הזרעים.
מה קורה בתהליך התסיסה בעצם?
בעצם תהליך התסיסה זה תהליך פירוק, יש שם חיידקים, מיקרואורגניזמים שמפרקים את החומרים שמקשים על העיכול שלנו. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד זה שהשיטות עיבוד, גם אני בא להגיד שתראו איזה מדהים זה, שהם ידעו כבר שזרעים הם בעייתיים לעיכול שלנו, וחיפשו כל מיני דרכים להפוך אותם ליותר טובים לעיכול שלנו, אבל גם, מה שעוד יותר מעניין, זה שבעצם שיטות הבישול לאורך ההיסטוריה, שיטות בישול מדהימות. אחת המטרות שלה, ההתפתחות שלה, הייתה לשרת את הצרכים הבריאותיים שלנו.
אוקיי, עכשיו, מעבר לניטרול הזה של הרעלנים, גם הרוויחו דברים, נכון? ההתססה והנבטה, הן גם טובות.
זה לא ניטרול של רעלנים, זה יותר פירוק של חומרים, שמאפשר לנו לעכל את האוכל יותר טוב. דרך אגב, בגלל זה כדאי לאכול לחם מחמצת, ולא לחם בשמרים, זה ההבדל. שמרים לא מייצרים תהליך תסיסה, שמרים תעשייתיים, ומחמצת מייצרת תהליך תסיסה שמועיל למערכת העיכול שלנו.
אוקיי, אז בוא תגיד לנו באמת מהם היתרונות הבריאותיים של דברים מוצסים, נגיד?
אז שוב פעם, מוצסים אנחנו עוד נדבר, יהיה לנו פינה בטח בנפרד על כל המוצסים, כי זה עולם ומלואו, ויש כל מיני... כל מיני קטגוריות.
כל מיני צנצנות, יש הרבה מאוד צנצנות בתחום הזה.
כן. כן, כן.
אוקיי.
ובתחום, אבל בתחום של הזרעים, ההתססה, התפקיד שלה היא להפוך אותם ליותר קלים עבור מערכת העיכול שלנו.
אוקיי.
זה הבסיס.
והנבטה של זרעים, שוב, מבחינה בריאותית, מעבר להגנה הזאת,
שוב פעם, זה הבחינה הבריאותית. זה מאוד משמעותי.
אוקיי.
ברגע שהזרע נובט, הוא מפרק חומרים שמקשים על העיכול, מייצר כל מיני חומרים של צמיחה, וזה הרבה יותר טוב לנו. זה חגב מאוד מאוד קל להנביט.
מאוד קל להנביט, זה די מדהים כמה קל להנביט.
נכון,
לא צריך מנבטה או משהו.
נכון, משרים את הזרע במים ללילה, בבוקר שוטפים במסננת, משאירים את זה במסננת.
מכסים במגבת ואומרים לו, בבקשה לנבוט, כן.
כן, ו-24 שעות בערך מתחיל לנבוט, ויש לנו נבטות קטן, אפשר לבשל, להקפיץ, אפשר להנביט כמעט כל דבר, מש ו- וחיטה וחומוס ועדשים בקלות מנביטים, ועוד כל מיני דברים מאוד מאוד טובים.
אז למה לא כל הדברים שעושים מהדברים האלה, עושים אותם מזרעים מונבטים, אלא מזרעים שלא הונבטו, זה חיסכון בזמן?
כי בעצם היום אנחנו כבר, התעשייה כבר פחות מעניין אותה הבריאות שלנו, יותר מעניין אותה לייצר חיי מדף ומזונות... מעובדים. תהליכי העיבוד היום, המטרה שלהם היא שונה. אם פעם המטרה של ההתפתחות של תהליכי העיבוד, חוץ משימור מזון, הייתה להפוך אותם ליותר קלים עבור מערכת העיכול שלנו, היום המטרה שלהם זה לייצר עוד רווח לתעשיית המזון. ואז כבר לא שואלים את השאלה, כמה מתוך זה אנחנו יכולים להקל, וכמה מתוך זה מזין אותנו.
Okay.
על זה אנחנו נרחיב מאוד שנדבר על התעשייה.
כן, בהחלט. תודה רבה לך, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. יום טוב.
יום טוב.
זה רוח. אנחנו עם מחקר חדש על זרמי האוויר המכונים תאי הדלי. Headley cells, שהם אלו שמסיעים את רוב החום והלחות בין קווי הרוחב של כדור הארץ. הם גורם מכריע בקביעת אזורי האקלים של כוכב הלכת שלנו. אבל עד היום לא לגמרי היה ברור מה קורה בהם. עד שהגיע המחקר הזה, אותו ערך הדוקטור ראי צ'מקה, המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוא עזור לנו להבין מה הם תאי הדלי.
תאי הדלי זה בעצם, כמו שאמרת, זה זרימה של אוויר באטמוספירה שיש לה השפעה מכרעת באמת על אקלים בכדור הארץ. הם מורכבים בעצם מאוויר חם ולח שעולה סביב קו המשווה, ואיך שהאוויר הזה הוא עולה למעלה, הוא מתקרר, הוא מתאבא ומוריד גשמים נורא חזקים באזורים האלו. מי שטייל באזורים המשווניים בדרך מביא על מה אני מדבר, והם תורמים להיווצרות למשל של יערות הגשם שיש לנו סביב קו המשווה ביבשות השונות. ואחרי שהאוויר הזה עולה למעלה, הוא מתקדם לכיוון הכתבים ובאזורים, בקצה של רצועת הטרופים, באזורים סאב-טרופים סביב קווי רוחב 20-30, הוא יורד בחזרה למטה, אבל הוא מביא איתו אוויר חם ויבש, בעצם את הגשם, את המשקעים, ויוצר את רצועות המדבריות שיש בכדור הארץ. למשל הסהרה.
איפה אנחנו נמצאים בעניין?
אנחנו, מה שנקרא, אזור חצי מדברי, אז אנחנו ממש בקצה של התא הזה, וגם יש לנו השפעה נורא גדולה, אם התא הזה פתאום זה עשה צפון, הקצה דרומה, הוא נחלש, הוא מתחזק, שזה השפעה על כמה אנחנו נהיה מדברים, לעומת כמה זה יותר, נגיד, יותר אירופאי.
אוקיי, ולמה עד עכשיו קשה היה למדוד כהלכה את תאי הדלי?
אז לצערנו היינו מדידות של אוויר באטמוספירה. אנחנו לא יודעים איך הרוח, עוצמה של הרוח השנה באטמוספירה, היינו מדידות רצופות בזמן ובמרחב. מדי פעם מפריחים איזשהו בלון מתחנת מדידה, וזה נמצא במקום מסוים, אבל היינו מדידות רצופות, וזה בעיה אם אנחנו רוצים להעריך שינויים לאורך עשרות שנים, אם אנחנו רוצים להגיד לדעת מה השפעת בני אדם על הזרימה הזאת בעשרות שנים האחרונות. למרות זאת יש לנו המון מדידות של דברים בקרקע, טמפרטורה נמדדת בעוד אופן רציף, משקעים, לחץ וכו'. והחוסר הזה הוא לא אפשר, כבר במשך שני עשורים מנסים לשאול את השאלה איך באמת התאים האלה שכל כך חשובים למערכת האקלים משתנו, ואת זה לא ידעו לעשות.
אבל לא הבנתי למה לא ידעו לעשות. איפה בדיוק היה הקושי?
הקושי הוא שאין מדידות. אין מדידה של עוצמה של הרוחות.
כי לא ניתן לבצע מדידות? כי זה קשה?
זה קשה מבחינה אופרטיבית.
כן.
זאת אומרת, יש בבית דגן, יש תחנת מטאורולוגית שמפריחים שם בלון שעולה למעלה ומודד את הרוח, אבל זה רק בבית דגן בשעה מסוימת ביום. זה לא קורה כל הזמן, כל שעה ובכל מקום בעולם.
אוקיי.
אז אנחנו צריכים משהו שהוא רציף בזמן ובמרחב, כדי שנוכל בכלל לדבר על הזרימה בסדר, וזה לצערנו אין.
אוקיי. ואתה ועמיתך פרסמתם לאחרונה בנייצ'ר, בעצם הצעה להתמודד עם חוסר הוודאות הזו.
כן, חוסר הוודאות הזאת היא חשובה, לא רק שאנחנו רוצים לדעת איך הזרימה השתנתה, אלא גם אנחנו רוצים לענות על השאלה איך בני אדם השפיעו על הזרימה הזאת עד היום. וזה חשוב גם בגלל שאנחנו גם רוצים לכמת מה מידת ההשפעה של בני אדם על מערכת האקלים. בייחוד על מערכת כל כך חשובה בתוך מערכת האקלים, אתה הדלי. כי לא כל שינוי שיש במערכת הוא כתוצאה של פעילות בני אדם. יש שינויים שקורים באופן טבעי. ובאמת אחד הפרקים המרכזיים בדוח האקלים של האום הוא על לייחס שינויים במערכת לפעילות בני אדם.
כי הם אלו מן הסתם שאנחנו יכולים לשלוט עליהם וגם לשנות אותם.
כן, וגם אנחנו יכולים, גם וגם זה עוזר לנו כמובן להדגיש לציבור הרחב, למקבלי החלטות מה מידת ההשפעה. וזה גם עוזר לנו לדעת כמה מודלי אקלים שאנחנו משתמשים בהם לתחזיות אקלימיות, כמה התחזית הזאת היא מהימנה. ואיך האקלים השתנה עד היום. להסתכל איך מודלי אקלים הראו שהאקלים השתנה עד היום, ואם הם עושים את זה בצורה טובה, אז יש לנו יותר ביטחון בתחזיות שלהם לעתיד. אם עשו את זה בצורה לא טובה, אז יש לנו פחות ביטחון בתחזיות לעתיד.
כן.
והתחזיות האלו, אנחנו משתמשים בהם לבנות אסטרטגיות של ניתון ההשפעה של גזי חממה על המערכת. אז לכן ממש חשוב לנו לדעת עד כמה התחזיות האלה הן טובות או לא טובות.
ולפחות לגבי תאי הדלי, היו גם תחזיות סותרות, נכון?
נכון, אז מודלים שונים, מתנו תחזיות שונות, כל מודלים הם קצת מורכבים אחרת, וזה הוסיף עוד יותר לאי ודאות סביב הסיפור. לא ידענו איך הזרימה השתנתה, לא ידענו בגלל שהמודלים אין לנו תצפיות, מודלים שונים נראו תוצאות שונות, ולא תכנו להעריך מה באמת השפעת בני אדם על הזרימה הקריטית הזאת במערכת האקלים.
אוקיי, אז מה אתם מציעים?
אז מה שאנחנו עשינו זה כדי להתגבר על המכשול שאין מדידות של רוח באטמוספירה, פיתחנו קשר מתמטי בין העוצמה של הרוחות האלו, של תא הדלי, לבין לחץ בקרקע. ולחץ בקרקע יש לנו מדידות רצופות כבר עשרות שנים. ואז השתמשנו בפיתוח הזה, השתמשנו במדידות של הלחץ בקרקע כדי להראות, כדי להראות איך הזרימה הזאת השתנתה באמת בעשרות שנים האחרונות.
כלומר, הלחץ בקרקע מבטא את הפעולה, את הזרימה של תאי הדלי?
כן, הלחץ בקרקע... איזשהו פונקציה מתמטית של הלחץ בקרקע, שהיא בעצם איזשהו מדד טוב לעוצמה של הזרימה של תא הדלי. זה מה שמצאנו.
איך הוכחתם שהיא מדד טוב, או שזה נתון שלא צריך היה להוכיחו?
לא, היה צריך להוכיחו. הראינו את זה בעזרת כל מיני סוגים של מודלים שונים. הראינו שהקשר הזה עובד. גם בין מודלים שהראו שהזרימה למשל נכנסה, גם מודלים אחרים שלא שהתפתח, ובכולם הצלחנו להראות שהקשר הזה תמיד מחזיק.
אוקיי. הבנתי. ומה אנחנו אומרים לגבי העוצמה של תא הדלי אם כך? מה,
אז הראינו שהזרימה נחלשה בעשרות שנים האחרונות. ואז עשינו מה שנקרא אנליזת ייחוס. ייחסנו את השינוי הזה לפעילות בני אדם. יש אנליזה מסוימת שצריך לעשות כדי להראות באמת שהשינוי הזה הוא לא נגרם באופן טבעי, אלא נגרם בגלל פעילות בני אדם. אז הראינו ברמת ודאות נורא גבוהה שזה נגרם בגלל פעילות בני אדם, והראינו שמודלי אקלים, אותם מודלים שנותנים לנו תחזיות לעתיד, תופסים בצורה טובה את ההיחלשות הזאת, מה שנותן לנו ביטחון בתחזיות האקלימיות של איך הולך להשתנות האקלים באזורים האלו, הטרופים והסאב-טרופים בעשור שנים הקרוב.
אוקיי, תזכיר לנו שוב מהי המשמעות בפועל, באקלים של החלשות התא הצפוני?
אז זה תלוי איזה אזור מסתכלים, אז נגיד האזור שלנו הוא צפוי לפי מודלי אקלים, אם הוא ממשיך לפלוט גזי חממה לאטמוספירה, האזור שלנו צפוי להמשיך ולהתייבש, הוא כבר מתייבש, והוא צפוי להמשיך ולהתייבש גם בעתיד. ההיחלשות של התא זה בעצם מפחיתה את ההתייבשות הזאת, איזשהו פידבק שלילי כזה במערכת, היא מנסה למתן את אותה התייבשות שצפויה לקרות בעתיד, אז זה דווקא משהו חיובי.
חיובי אצלנו, אוקיי.
כן. באזורים הטרופיים למשל, אנחנו צופים לראות פחות גשמים חזקים, שזה לא דווקא טוב ליערות הגשם, להפחית את כמות המשקעים שם. אבל סך הכל, זה רק הולך למתן שינויים בעתיד. כמובן שמערכת האקלים מורכבת מהמון תהליכים שונים שמגיבים לזה, שמעלים גזי חממה, וזה עוד תהליך אחד בתוך המערכת.
מה בפעילות האנושית? כלומר, זה מה שהיית מצפה שיקרה? החלשות של התא הצפוני בעקבות הפעילות האנושית? כי אני כאילו, סתם על עצמך קריאת הנתונים והימור, הייתי אומרת ההפך, אבל אולי לא הבנתי משהו בסיסי.
זה מאוד תלוי מה... הפיזיקה מאחורי מה שקובע את עוצמת התא הזה. ואז יעלינו גזי חממה, זה איך היא תשפיע על אותה פיזיקה. אז הפיזיקה היא לא כל כך פשוטה לצערנו, היא קצת יותר מורכבת. היא מושפעת לרוב מבנה האנכי של הטמפרטורה באטמוספירה. כמה אם אנחנו נעלה גזי חממה, נחמם את הלמעלה של האטמוספירה לעומת את הלמטה של האטמוספירה. והמבנה הזה הוא קשה לחזות או לצפות מראש מה יקרה, אבל אנחנו כן יכולים להבין שאנחנו נצפה לראות יותר התחממות בלמעלה של האטמוספירה מאשר בלמטה. הדבר זה נוטה בעצם לייצב את האטמוספירה ופחות לגרום לזרימת אוויר לעלות למעלה וכו'.
כן, ובעיקר אנחנו באמת מראים ששוב, שפעילות בני אדם זה בעצם הוכיח שהיא משנה תהליך אקלימי מרכזי.
נכון, זה באמת אחד, אנחנו יש המון, גם עד היום רוב האנליזות שעשו כדי לייחס פעילות בני אדם למערכת האקלים, עשו לכל מיני מטריקות שהן יותר, אנחנו אומרים, זה תרמודינמיות, טמפרטורה, הקרח בכתבים, נשקעים, אבל שינויים בזרימה באטמוספירה זה עוד לא נעשה, גם בגלל העניין הזה שאין לנו מדידות באמת של זרימה באטמוספירה. אבל הזרימה היא באמת, הזרימה באטמוספירה קובעת את אזורי האקלים השונים בכדור הארץ. ולכן זה באמת פעם ראשונה שהצלחנו לעשות את הדבר הזה על מערכת כל כך קריטית.
טוב, מחקר מרתק וחשוב, אני מודה לך עליו ועל השיחה כמובן. דוקטור אי צ'מקה, המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע.
תודה, יום טוב.
והנה, אנחנו יכולים להתארסל מעט בפינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
אנחנו עם הסדרה החדשה, ציורי חלומות.
חלומות, אנחנו בחלומות. כמה אפשר עם היקיצה הזאת כבר?
לא, היקיצה, ומדהים שהתחלנו את התוכנית היום בשבע בבוקר עם האופציה של הכנסה של בני אדם לתרדמת חורף על ידי שימוש בגלי אולטרסאונד, ונסיים בחלומות. יכול להיות שזה הכיוון באמת.
לא, תאמיני לי. אז אנחנו היום בלילה שבין השביעי לשמיני ליוני 1525.
אוקיי, רק שלא נטעה, כי אני חושבת שאנחנו היום אנחנו רק הרביעי ביוני, היום ארבעה ביוני, אז שלא נתבלבל, אוקיי.
1525.
כן, וגם לא 1525, נכון, זה גם נכון.
והלילה הזה הוא לילה של סופות וגשם וברקים ורעמים. באישון לילה מתעורר הצייר אלברט דירר משנתו בתדהמה, כשכל הלילה מואר בברקים.
די, זה קרה לי ביום שישי, יא. אני ודירר. אוקיי.
והוא רושם ביומן שלו את החלום שהוא חלם, ולוקח קצת צבעי מים ומאייר אותם. זה לא ציור למוזיאון, זה לא ציור לקתדרלה, זה לא ציור לארמון, זה לא ציור לבזיליקה, זה ציור ליומן.
שנועד בעצם לשמר את מה שהוא ראה בחלומו.
שנועד לשמר את מה שהוא ראה בחלומו. ומה הוא ראה בחלומו? עמודים של מים, כמו עמודי שיש, אבל של מים, נופלים אחד אחרי השני, בום, בום, בום מהשמיים, ושוטפים את כל האזור הפתוח החקלאי שמסביב לנירנברג.
וואו.
באמת.
הוא היה אדם דתי, אני חייבת לשאול?
תראי, קודם כל ב-1525 כולם הם דתיים, אין אנשים חילוניים.
אוקיי.
אבל הדת נמצאת כרגע בממש ממש רגע של ערעור יסודותיה, כיוון שבדיוק לפני שבע שנים בא מרטין לותר ואמר, כל הסיפור הזה, שהאפיפיור הוא נציגו של האל, ושאלוהים הוא כמו איזה סלקום כזו, איזה רשת טלפונים שיש קליטה רק ליד האנטנה, אתה צריך לכנסייה להתפלל, אלוהים לא נמצא בכל מקום. וכל הסיפור הזה שאלוהים מבין רק שפה אחת, אפשר להתפלל רק בלטינית, זה נגמר.
העסק נפתח לזיכיונות.
לגמרי, cut the middleman. זה הנוסחה של לותר. כל בן אדם יכול להתפלל בשפתו, במקומו, באורח חייו, כל בן אדם הוא פרשן של המקרא, לא צריך את אבות הכנסייה שיפרשו לו, לא צריך לדעת לטינית, לא צריך סקרמנטים, לא צריך תקסים. הכנסייה לא צריכה ארמונות מלאים בקישוטים וזהב וציורים.
כן, אל ישיר.
אל ישיר. והאמת היא שאני חושב על זה שאם את למשל נסיך בגרמניה, ומישהו אומר לך שהכנסייה לא צריכה נדלן וארמונות, יכול להיות שבא לך להגיד, טוב, אז אני אקח אותם. זאת אומרת, המוטיבציה הפוליטית של השחקנים הפוליטיים להיכנס לדת החדשה היא מובהקת.
כן.
ודירר לוקח חלק, דירר הוא כבר לא האומנים של ימי הביניים, דירר הוא ליאונרדו דה וינצ'י של הצפון, הוא אומן מסוג חדש, הוא לוקח חלק בשדה הפוליטי, החברתי, הכלכלי, המדעי, הוא מגיע עם אליו דברים מגילוי אמריקה, הוא מין מדען כזה כמו ליאונרדו, הוא לוקח חלק בשיח הדתי, הוא תומך בלותר, הוא תומך למעשה...
הוא בעד, הוא איש של הרפורמה הזאת.
לגמרי, okay. של הרפורמציה, הוא תומך בהפיכתה של נירנברג באותה שנה, ב-1525 לפרוטסטנטית, אבל הלב שלו מנבא לו רעות, הלב שלו מנבא לו מלחמה של 100 שנה, שתציף את אירופה בנהרות של דם. ובאמת, נשאלת פה שאלה עמוקה, כיצד דילר רואה את החלומות של עצמו? האם הוא חושב על החלומות של עצמו כמו שאנחנו חושבים עליהם, או שהוא רואה זיקה עמוקה בין הצייר לבין הנביא? ואני רוצה להציע את המחשבה, שדילר חושב שצייר ונביא הם קרובים מאוד, מדוע? כי שניהם מקבלים אינטואיציה, או איזשהו אינסייט על המציאות, ונותנים לה ביטוי אסתטי. הרי כשאת קוראת את דברי הנביאים, אי אפשר שלא להתפעל מהצורה האסתטית שבה הם מנוסחים. זאת אומרת, הנביא הוא מעין אומן שמבצע...
אומן ספוקן וורד מוצלח, כן.
כן, עושה אסתטיזציה של הבשורה. אלוהים לא מדבר בחרוזים, הוא לא אומר אוי גוי חוטא, עם כבד אבון. כן, זה הנביא מנסח את האינטואיציה. כן. זה באמת דיר רואה את עצמו כנביא, כמי שמתנבא... מקבל נבואה בחלום ונותן לה ביטוי אסתטי.
הוא כך חווה את זה, או שזו פרשנות שלך? דיווחים מאוחרים אומרים שהוא חווה את החלום הזה כחלום נבואי?
אין לנו שום צוהר לעולמו הפנימי של דילר, הוא מת כבר 500 שנה. אני נדמה לי, כן? נדמה לי שאם אני צריך לחשוב על המוטיבציות הנפשיות שלו לרשום את החלום ככה, וזה, אני לא חושב שהוא חשב עליו במושגים פרוידיאנים. הוא לא אמר, כן, זו הגשמת משאלה שיש עליה טאבו. או יונגיאני, כן. הוא לא חושב שהוא חווה ארכיטיפים של הלא מודע המשותף להם.
חולם על מין, לא, זה לא היה סיפור.
או על סט, או על החיים האירוטיים האינפנטיליים mm-hmm. של תשוקתו הילדית. נדמה לי שככה, אם אני מבין את השליש הראשון של המאה ה-16, שהוא תפס את החלום הזה ברצינות תהומית כנבואה.
אבל מה, הוא חשש ממה, מזעמו של האל על הרפורמציה באיזשהו אופן, או שהוא חשש ממלחמות פנימיות שיפרצו ואכן פרצו?
הוא חשש ממלחמה של אנשים שמאבדים פריבילגיות ורכוש ומאמינים, ופשוט גייסו. צריך להגיד שהאקוורל הקטן הזה הוא מהמם ביופיו, יש פה משהו סוריאליסטי ומודרני, ונזכרתי, שמתי את זה בתגובות לדימוי שכבר נמצא בעמוד כאן שלושה שיודעים בפייסבוק. נזכרתי שלפני שנים רבות, בטיול בגרמניה, באחד המוזיאונים, ראיתי תיבה קטנה מזכוכית ובתוכה טלטל של זהב. כשהסתכלתי, היה כתוב מתחת שזה It's a lock of Dealer's hair. כן, גזרו לו שיער מהטלטלי הזהב שלו ושמו בתיבה זכוכית. וחשבתי לעצמי, איפה עוד אני מכיר את זה שחתיכה מבן אדם עטופה בתיבת זכוכית במוזיאון? רק קדושים.
כן.
זאת אומרת, ממש הזיקה הזאת בין דילר לבין קדוש, לבין נביא, לבין... יש לו גם את הדיוקן העצמי המפורסם הזה בקלן, שהוא נראה בדיוק כמו ישו עם המבט הפרונטלי. זאת אומרת, הוא באמת חושב על עצמו, על זיקה בין האומן לבין הנביא, למי שמקבל את הבשורה של הנשגב, של הסתום, של התמיר, של הסודי מהאל, ונותן לה ביטוי אסתטי.
יפה, יפה. אולי רק טלטל זהב של דירר יצילנו מהשיטפון. אני מודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, על עוד פינה נפלאה. תודה, יום טוב.
ביי ביי.
ובכן, עד כאן שלושה שיודעים להיום, שעתיים שיהיו מלאות בכל טוב. ערכה אלכס לויקר, הפיקו טל ניסן, אניה קלזון ואיתי אשת. על הביצוע הטכני היה דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, מזכירה לכם שאחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו שנמצא כבר כאן באולפן, אז יישארו והאזינו. המשך יום טוב.